אנחנו בעזרת השם נעסוק גם היום בעניינים קשורים לזמן שלנו, בענייני דיומא, בענייני יום הכיפורים. בעזרת השם היום נעסוק בשיעור של הרב יורי הזצ"ל בשלוש פינות של התשובה. הראשונה, תשובה מיראה, השנייה, תשובה מאהבה, והרמה השלישית של התשובה, תשובה עליונה, תשובה עילאה. זה אומר לנו שבעצם התהליך של התשובה, כן, סיבנתי שהשיעור יהיה נשמע שדוד, השם, תראי לי,
פעם.
בן שלום. זה אומר לנו שהתשובה היא בעצם תהליך, והתהליך הזה הוא נבנה משלבים שלבים. זה לא לבן ושחור, זה בעצם שינוי תפיסה והתקדמות בגישה חיובית או חז ושלום בגישה שלילית. זאת אומרת שאנחנו יותר ויותר קרובים אל מערכות הקודש. אנחנו בעזרת השם בתוך התהליך הזה. ונראה ביאור העניין בהקדם מאמר חז"ל במדרש רבה קשור לפרשת וישב. יש פסוק שמה, וישוב ראובן אל הבור. מדובר במכירת יוסף. יוסף הצדיק נמכר, לפחות הוכנס לתוך הבור, והאחים כבר לא יודעים מה קרה איתו, ובאיזשהו שלב ראובן חוזר אל הבור כדי לראות, לבדוק מה קורה עם יוסף, אולי כדי להוציא אותו משם. ההליכה הזאת של ראובן היא בגדר של תשובה. לכן גם התורה מתייחסת לביטוי וישוב. וישוב מלשון הוא עשה תשובה בזה שהוא הלך אל הבור. כלומר הוא הלך אל יסוד אחר. אז המדרש מתייחס לדבר הזה, והוא כותב שבעניין נבואת הושע יש גם כן שם תשובה, שנאמר שם, שוב הישראל עד השם אלוהיך. והמדרש אומר שראובן פתח בתשובה תחילה. מה הייתה התשובה של ראובן? לא רק זה שהוא שב אל הבור, אלא שבלבל יצועי אבי, ואמר הקדוש ברוך הוא, מעולם לא חטא אדם לפני ועשה תשובה. לפיכך, בן בנך פותח בתשובה. מי זה בן בנו? פושע. בגלל ש ראובן עשה תשובה על זה שהוא בלבל את יצועי אביו, זאת אומרת שהוא מנע חיבור בין אבא שלו לבין אמא, אז התשובה שהוא עשה גם כן בגדר של יוסף, קשור ליוסף, שזה קשור לעניין הזה. התשובה הזאת תוליד שמצאצאיו של ראובן, והוא הנביא הושע, יתחילו, ותהליך התשובה יהיה תמיד קשור למשפחה הזאת במרכאות. כלומר, לפחות בשלב הראשוני. הם אלה שפותחים בתשובה. כמו שהסבא עשה תשובה, ככה הנכד גם כן פותח בתשובה תחילה, שנאמר, שובה ישראל עד השם אלוהיך. עכשיו יש שאלה, שאלה פשוטה, האם לא הייתה תשובה לפני כן? מה, התשובה התחילה עם ראובן? הרי האדם הראשון בכלל עשה תשובה. מה הסיפור פה? וכבר תמרו בזה המצינו שקין עשה תשובה. הנה, לפני אדם, אחרי אדם. לא חשוב, אפשר לתת כמה דוגמאות. ראינו כבר שקין עשה תשובה. כמו שאמר לאדם הראשון, עשיתי תשובה ונתפשרתי עם קוני. כלומר, אומר לאבא שלו, עשיתי תשובה. והקדוש ברוך הוא, כן, הבנו אחד את השני, הסתדרתי עם הקדוש ברוך הוא. אז הנה, יש לנו כבר מקור אחר לתשובה. אז למה אתה אומר לי שראובן פתח בתשובה, ואחרי זה הושע המשיך את התשובה? יש אנשים לפניו שעשו תשובה. חוזרים אחורני, וכן אדם הראשון. עצמו עשה תשובה, באותו יום שחטא. כלומר בראש השנה. ביום השישי לבריאה, אדם הראשון עשה תשובה. לפני שנכנס לשבת. וישב 130 שנים בנהר זיכרון. זאת התשובה שלו, 130 שנים, מה לא מספיק? עד שאלה זרזין על בשרו. זאת אומרת שהוא כל כך התנקה שם במשך 130 שנה. כן, כמה זה 130 בגמטריה? באותיות? כל. כלומר הוא שמע הראשון את כל השופר. מה אתה רוצה? זה מתן תורה ראשון, סיני. אותה גמטריה. התביל. כאילו הוא הפך להיות חלק מהטבע. וכן מצינו בישמעאל. שעשה תשובה. גם ישמעאל עשה תשובה. וזאת התשובה שעתידה להיעשות גם כן לעתיד לבוא. ישמעאל גם כן עושה תשובה. זה היה 30 שנה שהוא היה לבד, הוא עשה תשובה, אבל גם זה התשובה. זאת אומרת, שם זה היה ניקיון של עצמו, שהוא בעצם ניקה את עצמו מכל הדברים שלא היו אצלו. אז אצלו זה נעשה בצורה לא כל כך מובנת, כן, של זרע. אבל צריך להבין את העניינים, זה בעצם יסוד תשובתו. ועמי ראובן הוא החותך בתשובה תחילה, אז השאלה חוזרת, למה המדרש מתייחס לתשובה, שראשית התשובה, עם ראובן דווקא? ואותו עניין אינו מובן גבי הושע. למה דווקא הוא פתח בתשובה תחילה? מה, הוא הנביא הראשון שדיבר על תשובה? כל הנביאים שהיו על דיברו ועוררו על התשובה. והיו מלא נביאים לפניו, כל הנביאים מדברים רק על זה. אז איך זה שדווקא הושע ודווקא ראובן? הוא מוכרח מזה שהגם שכבר עשו תשובה לפני ראובן, נכון שהיו אנשים שעשו תשובה לפני ראובן, אבל זאת הייתה תשובה מבחינה אחרת. זאת אומרת, אנחנו כאן עסוקים ברמות שונות של תשובה. וכן עוררו על התשובה לפני נבואת השם, שהייתה על בחינה מיוחדת של תשובה שהוא פתח בה תחילה. אז אם המדרש מתייחס לתשובה של ראובן כתשובה ראשונה, ושל הושע אחריו כתשובה ראשונה, שהם פתחו, כנראה שהם פתחו בשלב נוסף, ברובד נוסף, בגישה חדשה לתשובה, שלא נראתה עד שהם פתחו בה. לכן המדרש לא משקר, הוא אומר שהסגנון של התשובה שהם נגעו בה, אף אחד לא עשה את זה לפני. אז אנחנו שואלים, מה התשובה של ראובן עשה, שהייתה בגדר של חידוש, והתשובה של הושע, שגם היא הייתה בגדר של חידוש?
יש קשר בשם שלו?
יש הרבה גדולים, אבל אנחנו לא ניגשים לזה. עכשיו אנחנו רוצים לראות בעומק של הדברים, ואחרי זה בעזרת השם אפשר לתת כמה דובדבנים, אבל זה לא עיקר העניין. והביאור בזה, לפי מה שנתבהר בפרק ראשון בשם הזוהר הקדוש והפסיקתא והעיקריים, יוצא שלוש מדרגות יש בקרבת כנסת ישראל לקודש הברית. כן, הנושא הזה הוא נושא שאנחנו חוזרים עליו מכמה גישות, מכמה זוויות שונות. כל הזמן הנושא הזה חוזר על עצמו, זה דבר שצריך לעכל ולהפנים בצורה ודאית, שיש בקרבה, בקשר שלנו עם קודש הברית הוא בעצם שלוש מדרגות של קרבה. זו למעלה מזו. הראשון, כן, המדרגה הראשונה, בחינת עבדים. נכון? אנחנו יכולים לעסוק בכל העניינים של התורה כעבדים ביחס למלך. כמו שנזכר כמה פעמים בתורה, עבדי הם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים. השני, היחס השני בינינו לבין קודש הבריחו, זה בנים, כמו שנאמר, בני בכורי ישראל. שלח את בניי ויעבדני, הוא שלח את בני ויעבדני, בנים אתם לשם אלוהיכם, וכו' וכו'. השלישי, כנסת ישראל בזוגו. כמו שנאמר, כעם קדוש אתה לשם אלוהיך, ובכך חשק, למדנו את זה ביום הכיפורים, בראש השנה, על העניין של החשק, שהוא דבר שהוא למעלה מטעם. אין טעם בחשק, אי אפשר לתת טעם למה הוא אוהב אותנו. אהבתי אתכם נאום השם, ועשב תנאתי. תחת כתוב, פסוק מפורש. למה אהבתי אתכם? אין סיבה. אם הייתה סיבה, לפחות מבחינתנו, זה היה אהבה שתלויה בדבר, בטל הדבר, בטלה אהבה. כאן אין סיבה. חשק אין לו סיבה. זאת הפן השלישי, זה הרובד השלישי, זאת הקומה השלישית של היחד. הראשון עבדים, השני בנים, השלישי כנסת ישראל, כלומר בת זוג אישה. וכן הביא בפסיקתא קראי, כאהבת אישה אהובת רע, כן אהבת השם את ישראל. הנה, הפסיקתא מביא, כמו ש... איש אוהב אישה, ככה אהבת השם לישראל. למה דווקא היחס הזה? מה? טוב, כאהבת אישה, לא כאהבה שאני אוהב אישה, כאהבת אישה. כאיש שאוהב אישה, כאהבת אישה, אהובת ריח. כן? אהובת רע, ושלוש מדרגות אלו תלויים לפי דרך העבודה שכלל ישראל עובדים את השם יתברך. אז אנחנו יכולים להופיע לפניו בשלוש מדרגות. כמו שזה בכלל וגם כן באיש הפרטי, אנחנו יכולים בצורה אינדיבידואלית להיות במדרגות הללו. כמובן שאת המדרגה השלישית אי אפשר להשיג אלא אם כן אנחנו קשורים לכלל, כי כנסת ישראל זה לא איש ישראל לבדו, אלא כנסת ישראל בזוגו. יש כאן ביטוי והמחשה והבלטה של המדרגה שנקראת כנסת ישראל. אצל בנים ואצל עבדים זה יכול להיות אינדיבידואלי, אבל בשלב השלישי אי אפשר להציג אותו אלא אם כן אתה קשור למדרגה הלאומית. אז אנחנו חוזרים על המדרגות. מדרגה ראשונה, והעבד הנאמן, כשיש עבד והוא נאמן, מה זה נאמן? זאת אומרת שהוא לא עושה דבר שהמלך לא אומר לו. הוא נאמן בכל ביתי נאמן, גם משה רבנו הייתה לו מדרגה כזאת. דרך אגב, זה לא אומר שכשאתה משיג מדרגה שנייה, אתה מאבד את הראשונה. כן, אתה יכול להיות עבד, אתה יכול להיות עבד ובן, אתה יכול להיות עבד ובן וכנסת ישראל בזוגו. כמובן שאחד מאלה דומיננטי, ואז אתה בעצם מתייחסים אליך ביחס למדרגה השולטת. אז אנחנו חוזרים, העבד הנאמן עושה מה שעושה האדון, בשלמות. בין בעשה טוב, בין בסור מרע. זאת אומרת, אם המלך אומר לו דבר חיובי לעשות, הוא עושה אותו, ואם המלך אומר לו אל תעשה, גם כן הוא לא עושה. אבל היות בעינו אלא קניינו, כלומר לעבד אין מציאות עצמית, הוא כמו מת. מה זאת אומרת כמו מת? הוא זרוע של המלך, אין לו קיום בפני עצמו, אין לו מציאות, אין לו עצמאות. לכן הוא נקרא קניינו של המלך, כאילו המלך קנה אותו, הוא שלו. אז אין עבודתו אלא עשיית רצון האדון כדי לקיים חובתו. כלומר הוא יוצא ידי חובה. הוא לא עושה את הדברים כי הוא אוהב את המלך, הוא לא עושה את הדברים שהוא מבין שהמצווה הזאת היא חשובה או שהפקודה הזאת חשובה. הוא עושה כי המלך אמר, הוא לא מבין כלום, גם לא רוצה להבין ולא אכפת לו. יכול להיות. לכן הוא יוצא ידי חובתו, מכוח עבדותו. הוא עבד. וגם שהוא עושה הוא ברצון, נגיד שיוצא שבאמת הוא מסכים ממה שהמלך אומר לו עכשיו, והוא עושה את הפקודה ברצון גם הוא, למרות זאת, אין זה יותר מקיום עבדותו. כי הוא תמיד בגדר של עבד, הוא לא יכול לעלות מהמדרגה, הוא תקוע, הוא סגור, הוא חתום בתוך המנגנון, בתוך ההגדרה הזאת של עבד. והבן, שלב שני, מדרגה יותר גבוהה מעבד, כשהוא עושה רצון אביו, אחר שיש לו קשר נפשי עם אבא שלו, שהוא שורשו, שורש ממנו, ולכן מקיים המצוות מתוך אהבה עזה ודבקות באביו, אבל במולד, בטבע. אין כאן איזה מין רצון חיצוני, זה פשוט המשכיות של אביו, אז יש אהבה יותר מעבד, יש כבר קשר משפחתי. לכן העשייה היא בגדול של לעשות את רצון אביו בגלל הקשר הנפשי הזה. ואז על ידי עשיית המצוות יש בזה לא רק קיום רצון השם, אלא שעל ידי זה מתדבק בדבקות בהשם יתברך. למה? כי ואתם הדבקים זה דבקות פנימית, טבעית, שנובעת מזה שאנחנו בנים למקום. אבל יש בזה מדרגה שעכשיו הרב הולך לפתח אותה. אמנם, דבקות זו היא דבקות של המוח והלב בהבנה ובהרגשת אהבה לשם. זאת אומרת, כאן פועלים גם המוח וגם הלב. זאת אומרת, המוח בגלל שהוא הבן של אבא שלו ומטבע הדברים הוא נאמן, והלב בגלל שהוא קשר טבעי. אז הוא מרגיש. אז אותו דבר כאן, במוח והלב, הם הפועלים העיקריים בהגדרה של בן ביחס לקדוש ברוך. אז האהבה הזאת היא אהבה שכלית ואהבה רגשית. שלב ג' גבוה מכולם, בחינת כנסת ישראל בת זוגו, היינו שגם דברים שאין עליהם זאת התורה לאופטרם או לחייבה, כן? כמו דברי הרשות. ודברי היתר נמנע מזה. זאת אומרת שבשלב השלישי, גם אם דבר לא כתוב בתורה, אבל אתה יודע שמבחינה מוסרית זה לא נכון לעשות את זה, גם אם זה לא ספציפית אסור, זה כבר מדרגה שהפתקת, מדרגה שלישית של כנסת ישראל בזיבור. זאת אומרת שאתה לא בעצם יוצא ידי חובה ממה שכתוב, אתה גם בכנסת ישראל התייחס לרובד שבין הדברים. כן, בנואנסים שלא כתובים, אתה גם כן נאמן לזה, כי אתה מבין שיש שם בתורה גם דברים שהם בגדר של רשות ולא בגדר של חובה. למשל, קריאת ערבית. כן, זה רשות, זה לא חובה. מעיקר הדין. אבל אתה יכול להגיד לעצמך, אם זה לא חובה, אז אני לא שם. תגיד קטן, אם אני לא שם בגד עם ארבע כנפות, אני לא שם. אני יכול כל החיים שלי לא לשים תלית קטן, ואני בסדר גמור. למה אף פעם לא שמתי פישרט עם ארבע כנפות? קצת שני, אתה אומר, אבל אני רוצה. אז אני רוצה בכוונה לשים בגד כזה, כדי שיהיה לו ארבע כנפות, ואז אני מטיל סיטיות. זאת דבר במזוזה. אני יכול כל החיים שלי לחיות בלי מזוזה. פשוט מאוד אני עושה משקופים עבולים, ואין לי מעברים אמיתיים בבית, אז אני יכול כל הבית שלי בלי מזוזות, זה בסדר גמור. אין שום חובה. אבל אני רוצה בכוונה לעשות לי משקוף ומזוזות כדי להניח שם, לקבוע שם המזוזה, אז אני עושה את הדברים. ועוד כמה דברים כאלה. לאכול, איך אתה אוכל, גם אם זה קשה, מהדרים. אבל הצורה של האכילה שלך גם היא לא כתובה בתורה. לא כתוב על תוכלו כמו חזירים. אבל אתה יכול לאכול כמו חזיר, ואכלת כשר. אז גם שם יש כל מיני דאגות של האדם כדי להגדיל את היחס שלו לקודש הבריא. אז האדם נמנע מדברים שהוא מבין שזה לא טוב. בחינת כנסת ישראל בזוגו היא מדרגת דבקות לא רק במוח ובלב, כמו הבן, אלא גם בכלים ובגוף, מה שאין לבן ביחס לאבא שלו. אסור לאבא להיות בקשר חז ושלום עם הבן שלו בצורה של כלי, של גוף. הקשר הוא קשר יותר נשמתי, חווייתי, רגשי, של אהבה, של שכל, של הבנה. אבל אצל האישה יש חידוש. גם הגוף שלה, כן, הוא חלק מהקשר של הסביבה. זאת אומרת, גם הכלים החיצוניים ביותר שלה, גם עצם היותה אישה בגוף ממשי, ולא רק בשכל וברגש, אלא גם בגוף, כלומר, קומה שלמה, זה מה שמניע את היחס הזה. לכן, גם בכלים וגוף, כאישה שמבטלת כל מהווה לבעלה, אז האישה מבטלת אפילו את גופה. היא ניתנת כל כולה לבעלה. דבר לא פשוט בכלל. זאת אומרת שהיחס שלנו במדרגה כזאת עם הקדוש ברוך הוא, זה אומר שגם הכלים שלנו, כן, מתבטלים כלפי רצונו יתברך. ולכן, מתרחקים מכל דבר שמזהם, שמגשם את האדם, כדי להיות ראוי לדבקות הכלי ולא רק דבקות של מוח ולב כמו שהיה בבחינת בנים. מה זה לבטל את הגוף לרצונו יתברך? איך אני יכול לבטל את הגוף שלי לרצונו יתברך? מה זה אומר למשל? תנו לי דוגמה אם יש לכם. זה שאני מבטל את המוח ואת הלב שלי זה יחסית קל להבין כי אנחנו עושים את זה הרבה, אבל הגוף איך? מה? ושזה מה? כלפי מי? איך? כשאני אוכל אני משתעבד אליו?
אם אתה מכוון
זה משהו אחר. אבל לאכול צם ולישון, אז איך זה עובד? זאת אומרת שזה רק עניין של כוונה. מה? מה יש במקווה?
יש
התבטאות
מסוימת.
למי? ביחס למי?
מבחינת הגוף,
זה לא מתבטא כלפי הבורא. להיכנס למים, זה לא פיזי. אוקיי. שתת
את הגוף בתפיסה
רוחנית, להכיר בגוף כחלק ממנו. עד שהגוף לא זז בעצמו, עד שהגוף לא חי בעצמו, כל עצמותיי תאמרנה, השם מחמוך. אז אתם יכולים להגיד כל הדברים שאמרתם, זה נכון, אבל זה עדיין דתי כזה, זה עדיין, זה לא... פה הגוף שלך זז, הגוף שלך רוקה, כל הגוף שלך זז, זה אומר שאתה בשמחה שלמה. לא רק כרוע שלך בשמחה, אתה מבין דברים, ואז אתה בהי. למשל, מקרת סוכה, מקרת ארץ ישראל, זה ביטול גופני, אמיתי, לא רק נפשי ורשי.
מה יכול לעשות?
זאת אומרת, כל מה שקשור בעשייה, יש פס, עוד כמה ימים, בחג הסוכות. כמה בחג הסוכות אתה תהיה שמח, אבל לא רק בנפש שלך הפנימית, לא עונג. ריקוד, אמיתי, שמחה, שירה, תזוזה, נעמורים. עד כמה אתה מסוגל לזוז פיזי, כן? שגם הפיזי הזה. עד כדי כך שמי שמסתכל עליך מבחוץ יחשוב שאתה מסוגל. נכון, כמו שאמרה לה מיכל ביחד לדוד, נכון. זה הוא מתבטל, מתבטל לרצון העליון, שעכשיו התחושה של הקרבה עם הקדוש ברוך הוא לא מסתיימת רק בהבנה. קראתי טקסט ואז אני זה בסדר. אבל אם אני בטקסט הזה ואני בתורה, יצאתי מהלימוד שלי, אני מתחיל לרקוד, אז הגוף שלי השתתף בתוך המצווה. זה אותו דבר, כי הוא מתבטל כלפי השם, ועל מה הוא רוקד? הוא נופל את עצמו, הוא מזועזע. כלומר, משהו עליון נגע בדבר הכי תחתון שבי.
אבל אתה לא מדבר רק על תכלת מזרות. אם כרגע אני מגיע ואני מצליח להכניס את השייכות לאלוהים גם בעבודה, ולהכניס את ההבנה הזאת של השישוב במה שאני עושה כרגע, ללא כל קשר למצווה.
לא אמרתי מצווה.
אז זה גם שיעבור של הגוף.
לא אמרתי מצווה, אמרתי דברים שזה
דיברנו על תפוקה, דיברנו על כל הדברים שהם יותר כאילו מצווה ממש.
זה לא עניין כזה.
לא.
זה דברים של רשות. בעניינים של מצווה, אתה חווה את זה אפילו בימים הראשונים של ההיסטוריה שלך. ברית מילה. אתה מוריד חלק מהגוף שלך, מורידים לך, בעל כוחך. גם הגוף שלך משתתף בזה.
אבל השמחה גם
זה מה שאני אומר, להתבטל. אם זה לא היה רצון של כוונה, זה היה רובוטיזציה, אני לא מדבר על רובוט.
אבל
זה
דבר כמו שהגוף לא, הוא
עושה את זה בעל כוחו. לא, אין דבר כזה. זה הופך להיות חלק מהטבע, אני לא ביטלתי את השכל ואת הרגש כדי להפוך להיות חמוד. לא. זה תחומה שלמה. שכל, רגש וגוף. זה לא צריך לבטל. אם אני מבטל את עצמי בצורה שאני כבר לא קיים, זה לא ביטול. אתם מבינים? אני לא מדבר על מתים. ביטול זה רצון להתבטל. נכון? דני? נכון, סוף. ובקצרה, בחינת עבדים, היינו קיום התורה והמצוות מבחינת המעשה, וכל עבדים, הם עושים. בחינת בנים, היינו קיומם מתוך אהבה ודבקות המוח והלב, וכנסת ישראל בזוגו הוא לצהר ולקדש את הכלים עצמם, ואפילו בדברים המותרים, שממשיכים חומריות על האדם. זאת אומרת, מותר לי לקיים יחסים עם האישה, אבל באיזו צורה. כמו שיש ג' בחינות בקיום התורה, כך זה שעובר על התורה פוגם בכל ג' בחינות, שעל ידי החטא פוגם בבחינת הכלים שממשיך זוהמה על עצמו, וחז ושלום פוגם במוח ופוגם בלב. והכל נמשך לרע. כל מה שאמרנו עכשיו, אם חז ושלום אדם פוגם, הוא יכול לפגוע גם בגוף שלו, גם בשכל שלו וגם בלב שלו. וזה נקרא חטאים שבעצם שוברים את הקשר. אז אתה כבר חז ושלום יכול להגיע למצב שאתה אפילו לא עבד, לא בן ולא כנסת ישראל בזוגו. כי פגעת בכל התחומים האלה, גם במעשה, גם במוח ובלב, וגם בנתינה הטוטלית.
גם כנסת?
מה?
גם כנסת?
כן, אם אתה לא משתייך לדבר הזה, אם אתה פורש, אם אתה יוצא מן הכלל, ואתה כופר בעיקר, אז כן. יש אנשים שחז ושלום יעשו, פרשו מהכל. אז תגיד שנכון, באבסולוטי יש חזרה אפשרית. נכון, אבל בזמן הזה הם יעשו. יש את אי מן הכלל. שלא יצאו ממצרים חלק, כן, אז הם כבר לא נקראו בני ישראל, והם הופיעו את עצמם מן הכלל, כפרו בעיקר, נשארו במצרים. לא מדובר עליהם יותר, נגמר, הם סגרו את הסיפור. מי שחז ושלום מתגולל ואין לו אפשרות לחזור.
עדיין מדובר עליהם, כי תמיד עד היום, עד עצם היום אנחנו מזכירים את החלק שלא יצא.
לא,
עדיין משתייך.
אנחנו מזכירים רק את החלק שיצא. מתי דיברת על החלק שלא יצא? חוץ מזה שהם מתו.
רשי באותו רגע, וכל פעם אנחנו...
מה הוא אומר? גם רשי באותו רגע?
ארבע מתוך חמש לא יצאו.
לא. הוא אומר ששתיים מתוך עשר יצאו.
אבל עדיין, אתה מכיר אותם בזה, שאתה אומר שהם לא יצאו, הם עדיין לא שייכים.
עוד פעם, אני לא מזכיר שהם לא יצאו, אני מזכיר את אלה שיצאו. לא כתוב ארבע חמישיות לא יצאו.
הם עדיין משתייכים.
לא. הם נקראים רשאים, זהו. חג ושלום הם יצאו מהסיפור, שלא רצו לעלות. ככה כתוב רש"י אומר, רשאים. אין סיפור עליהם בתורה, התורה מתייחסת אליהם, אין סיפור עליהם כבר, לא מדובר עליהם יותר. התורה שכחה אותם, זה כבר מדרש, נכון שהם מתו, זה לא נגמר. זה הדבר היחודי שהם אומרים, שהם מתו במכת חושך. וכן, מבחינת המעשה עצמו, שעושה מעשה חטא, כל דבר, במעשים, במחשבה, ברגש, אבל יש חטאים שאינם פוגמים בכל הגימל בחינות, כגון מי שאינו מטהר ומזכך בחינת הכלים בדברי הרשות, אז הוא פגם רק בבחינת כנסת ישראל בזוגו, אבל עדיין יכול לקיים עבודת השם בבחינת בנים ובבחינת עבדים. רוב האנשים, או הרבה אנשים, נמצאים בחלק הזה של בנים או של עבדים. אין להם את ההבנה אולי, או את הקשר של כנסת ישראל בזוגו, כי זה קשה מאוד להפנים את הקומה הזאת. אבל הם ממשיכים להיות עבדים, או בנים ביחד לקדוש ברוך הוא. אבל דברי הרשות, הרבה אנשים פוגמים בדברי הרשות, בגלל שזה דברי רשות. הם אומרים זה לא כתוב, אז אם זה לא כתוב, למה שאני אוסיף על עצמי דברים כאלה? זה תלוי איך אנחנו בונים את זה, איך אנחנו ניגשים לדבר הזה. אפשר להיות אינדיבידואלי, ואפשר לדעת שאתה בעצם חלק מהדבר הזה, ואיך אתה בונה את הדבר הזה במציאות. זה לא סתם להיות שייך למדרגה. האם אני חי את זה כל יום? זה העניין. זאת אומרת, להיות במודעות שאני ביחד של אישות עם האיש, עם הקדוש ברוך הוא. זה מדרגה שכל יום צריך להשקוט אותה, כמו בזוגיות. אני לא יכול להגיד אני זהו, אני נטוי. זה לא עובד. כי בעצם זה בחירה של כל רגע. או רביצות חז ושלום. העבד לא יכול להתנתק, והבן לא יכול להתנתק, האישה כן. זה העניין. אז יש חידוש עצום בדבר הזה.
כשאתה מתחבר כאישה בזמן, אתה מתחבר כבן או עבד?
לא, בגלל שכשאתה מתחבר כאישה באמת, אתה מתבטא לגמרי. אז יש לך את הבחינה של הבן ושל העבד שכלולים בתוך המדרגה הזאת. כי אתה הופך להיות חלק מהמציאות הזאת. כלומר, כל מי שגבוה יותר כולל באופן אוטומטי את מה שמתחתיו. וכן, העושה מעשה מצווה בלי האהבה הגמורה והדבקות, אז הוא פוגם בבחינת בנים, אבל נשאר לו בחינת עבדים. ורק זה שעובר גם במעשה, תשים לב, הוא הולך ממעלה למטה, הוא מוריד כל הזמן את העליונים, הרי הוא פוגם גם בבחינת עבדים. אז מי שפוגם במעשים, הוא פוגם בהיותו עבד לשם. מי שפוגם בשכל ובלב הוא פוגם את היותו בן לשם, ומי שפוגם במדרגה של הדבקות של האהבה, כן, הבחירית הזאת, אז הוא פוגם גם בכנסת ישראל, זה נקרא דברי רשות. ובזה יש לבאר מעלת תשובת ראובן. אנחנו עכשיו חוזרים, הרב מחזיר אותנו לתשובתו של ראובן. למה ראובן המציא? מה הוא המציא בתשובה? מהי המדרגה שלא הייתה עד שהוא הגיע?
בתשובתו.
כן?
בתשובתו.
אין דבר כזה בידי.
בתשובתו.
זוגו. כן? זאת אומרת שיש מדרגה שצריך להבין אותה. אז לכן מה חיבך לנו ראובן? שחלוקה משאר ענייני תשובה שמתאינו. אז אנחנו חוזרים. תשובה קין הייתה מבחינת עבדים. כלומר, קין הוא עבד. אז הוא עשה תשובה של עבד. ובזה ששפך דם, נכון? הוא הרג את עבד, נכון? ועבר על מצוות לא תרתח. כן, כמה הוא רתח?
כן.
נכון? זה פוגרום. הם היו שניים. הוא רצה חצי עולם, זה לא שחוק. כן? זאת אומרת, הוא עבר על מצוות לא תרצח, אז מה הוא עשה בזה? הוא מרד במלכות שמיים. ובכלל זה פגם בבחינת בנים. ובבחינת כנסת ישראל בזוגו. זאת אומרת, שאם הוא פגם שמה, הוא בעצם פגם בכל הקומה. לא יכול להשיג שום קומה אחרת. אתם מבינים את זה, נכון? כי אם אתה מבטל את הקומה הבסיסית של עבד, אז אתה לא יכול גם לקיים את הקומות האחרות. שהרי אם אתה לא עשית, אם אתה לא מסוגל אפילו את הבסיס לקיים ביחס לך עם הקדוש ברוך הוא, איך תעלה למדרגה של בן ואיך תעלה למדרגה של כנסת ישראל בזוגות? אתה לא יכול. אז מה הוא עשה? איזו תשובה הוא עשה? אבל התשובה שעשה הייתה רק בבחינה אחת שהוא מקבל עליו שוב עול מלכות שמיים. זאת אומרת, בסיס, עבדים, עבד, ונתפשר עם קונו. כן, הוא מצא פשרה, מה זה נתפשר עם קונו? כמו אדון שקונה את העבד? כן, אז זה חזר למדרגה הזאת. אבל גם שתי הבחינות האחרות לא שם. איך הוא פגם בבן? תגידו לי איך הוא פגם בבן, מה אתם אומרים? הוא בכנסת ישראל. שהרי אומרים שהוא לא שב, זאת אומרת שהוא פגם בזה, הוא קלקל משהו שהוא יכול להשיג, אבל הוא לא השיג, מה הוא פגם? למה זה פגם ב... עכשיו הוא עבד, נכון? איך הוא פגע במדרגה של בן? אז מה הוא עשה? מה זה התשובה שהוא עשה? אוקיי.
פחד מהעונש.
יפה, תשימו לב למילה, התפשר עם קונו. מה עוד? לא כתוב שקונו התפשר איתו, כן? הוא התפשר עם קונו.
פחד מהעונש, זה הוא חזר בעניין.
יפה, זאת אומרת שזה בסיס מאוד 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 פרימיטיבי, בוא נגיד של התשובה. כן? של פחד. אני שמעתי מלא שיעורים השבוע בכל מיני, שאני ככה מתעניין בלדעת מה אומרים. אתם לא מבינים. פשוט רק כל מה ששמעתי זה רק תשובות של פחד. כן, אישה למשל שכמה שהיא נכנסה מהראש שלה, אז ככה יהיה לה עונש. אם היא נכנסה 80%, אז יש לה 20% של גנום. אם היא נכנסה 100%, אז יש לה וכו'. כל מיני שנורים כאלה, בכל מיני מקומות. זה העניין, זה היחס.
כך נכון.
ככה, זה הכל ככה. מייצרים ובונים אנשים ככה בצורה כזאת. כל הזמן מדברים רק על זה בצורה כזאת. כן, זה פשוטי, לא אמרתי שזה פסול, אבל זה הבחינה הפרימיטיבית הראשונית, בוא נגיד. לפעמים
שפגשתי רק שנתן שורים, אמרתי להם, אני עובדת השם בעבר, אני משיתי שחרמת הראשונים בחיים. אומרת לו, תביא, אם את לא מתחילה מפחד,
יראה, לא פחד.
כן, אבל הוא הביא...
זה מה שאני אומר, מתרגמים את היראת השם לפחד בסיסי של עונש. אז יש מדרגה כזאת, יש אנשים שחיים ככה.
עוד משהו מכאן, שהוא אומר, לכן אנוכי, זאת אומרת, לא היה לו צער וחלטה מיד כשהוא עשה את זה, לרוב זה חלטה בועה, ראיתי אותך עד שיחה, נכון, נכון, אני לא
יודע. נכון, זאת אומרת, אין לו השגה, באמת, כמו שאתם אומרים, אין לו הבנה, הפנמה, רעיונית, פנימית של הדבר הזה. גם תשובת אדם הראשון, עכשיו אנחנו ניגשים לתשובה הקודמת, אדם הראשון, הייתה בבחינת עבדים ובנים. כלומר, קצת יותר. יש לו גם הבנה של בנים, למה? כי אדם הראשון גם בשכל וברגש הבין משהו. ולא עשה רק תשובה בגלל שהוא רוצה להיות עבד השם. הוא הוסיף עוד מדרגה. אבל לא בבחינת כנסת ישראל בזוגו. זאת אומרת, הוא נכנע בצורה שהיא כבר כמעט הסירה מעצמו איזה מין בחירה חופשית כזאת. של להתנתק. הוא נכנס כמו עבד וכמו בן. אני יודע שאני קשור אליך, דה פקטו, ככה נולדתי, ככה נבראתי, אני היצור שלך, אז זהו.
זאת אומרת שעד שהגענו לעם ישראל, במקום לעלות, הורדנו מדרגות. אדם הראשון השיג שני מדרגות, והקיים קיים עבד אחד.
שתי מדרגות, אחרי זה אחת.
אחת, ואז הגענו כדי לעלות את שלושתם.
אבל פה אנחנו מדברים עדיין ברעובן. בסדר, ראובן זה עדיין לא גילוי אמיתי, נכון.
אבל ראובן, אני אגב, זה מדרגה כשאדם הראשון לא...
זה מה שאנחנו אומרים עכשיו, זה מה שאומר המדרש, בגלל זה אנחנו שואלים את השאלה. כלומר, הרב התייחס כאן למדרש, מדרש רבה, בפרשת וישב, הוא אומר, אני לא מבין, למה המדרש אומר שהוא ראובן זה הראשון שעשה תשובה, ומה? בזה שהוא חזר אל הבור. מעניין. כלומר, הביטוי, הפסוק בתורה שמבטא את הקשר הזה של כנסת ישראל בזוגו זה וישוב ראובן אל הבור. מה זה הדבר הזה? מה הקשר עם יוסף? הוא חוזר אל הבור, נו.
זאת התשובה של בן, כאילו בן.
בסדר, אז למה אתה אומר לי שזה חידוש? בן כבר, אדם הראשון עשה.
זה עדיין אינדיבידואל, זה לא עם.
אז עוד פעם, אתם לא הבנתם את השאלה.
יש
כבר עשה אדם הראשון.
יש לו עשייה של חזרה אל החטא לשמש אותה. אמרנו שהעניין הזה של בת זוגתו, זה גם העניין של האחים עם הגוף.
אוקיי.
זה לעשות. אז אדם הראשון הוא ישב, לא זז, לא עשה שום דבר.
עשה. לא. אדם הראשון עשה.
הוא עשה שובה, אבל מבחינת הבן.
נכון.
לא עלה בדבר, אבל לא היה לו את
העניין. למה? מה ההבדל? זה מה
שקורה. כתוב שהוא היה איש והיא, כמו עצם.
נכון.
אז זה אומר צמח, זה לא אומר שלא היה עשייה של גופה, יש גופו עוד
הכל.
קין, בכלל הוא עשה פשרה. הוא התפשר כי בסופו של דבר טוב, נו.
אינטרס.
אינטרס. פה יש איזושהי תשובה שאני מגלה, ראיתי, חטאתי, אני חוזר אל.
אל מה?
אל הבור. אל
הבור.
ואני עושה את התשובה, ואני נופל, ואני נופל.
מה אל הבור?
את יוסף, את היסוד.
שירת היסוד. מי משתמש ביסוד? רק איש ואשתו. זאת אומרת שכשהתורה כאן מתייחס, כשהמדרש מתייחס, הוא ברמז אומר לנו, הוא לא אומר לנו, וישוב ראובן אל יוסף, כי זה היה יותר מדי ברור. וישוב ראובן אל הבור, מי זה נקרא הבור הזה? כן? כל הקשר בין זכה לנקבה, זה נקרא ויש אל הבור, זה רמז האישה.
בכלל הבור?
הוא הולך לכלי, לבור.
זה חיים, זה פתיחת הקבר.
אז מה זה הבור ריק עכשיו? אין בו
חדש.
אין בו לבין.
לא, יש בו. אין בו מים.
אין בו מים, יש בו אוכי חדש.
אין בו זרע. אין יסוד שנכנס למלכות. ולכן הוא מלא בנחשים ועקרבים, אין בו מים, ואם אין בו מים, חז ושלום, פגמת בקשר בין הזכר לבין הנקבה. זאת אומרת שאם אין יחד בינו לבינה, מה האישה מתמלא? נחשים ועקרבים. אישה שלא מקבלת את הקשר הזה עם בעלה בצורה נכונה, היא מלאה בעקרבים ובנחשים. כלומר, שולט בה יסד העקרבי והנחשים. כי היא ממותקת. כי הבורק. ולכן זה כל כך חשוב העניין הזה. אבל שרפנו קצת שלבים, לא חשוב. למה?
אם היה מגיע,
היה
מגיע
סיפון שלהם.
אז מה?
זה מה שאומרים המקובלים, שיש בכוונה כדי לגלות לנו את כל ההיסטוריה. בסדר, נכון. אבל זה מה שהתורה מלמדת אותנו. אני לומד מזה. זה לא ממש אכפת לי במרכאות, אם הוא הצליח או לא הצליח, זה מגמה תורנית, ללמד אותי שיטה. אני לא מדבר על אדם הראשון, יש לי רספקט לאדם הראשון, זה בסדר גמור, חסיד היה. תשימו למה אומרת הגמרא, אדם הראשון חסיד היה, מה לא? אתם מבינים את הביטויים ואת הדבור. וכל זה יוסף, יוסף זה משהו אחר. זאת אומרת, את מי זרקו בעצם? במי פגמו האחים? בכנסת ישראל בזוגות. שהם מכרו את התורה. והם נשארו? בנים ועבדים. לשם. אתם מבינים?
אבל כדי שיהיה זה, יש פה איזשהו... אם אנחנו אומרים שקין הוריד עוד מדרגה, זה אומר שלא היה את האספקט של שני המדרגות העליונות. ועכשיו אנחנו אומרים שעדיין במשפחה כן היה את הכנסת ישראל. ואז הם פגעו בזה שוב. איך ייתכן שהם פגעו בזה שוב כשעדיין לא הצלחנו להציג את המדרגה הזאת?
זה אומר שמנעו מעצמם להגיע למדרגה הזאת. הייתה להם אפשרות.
הייתה להם את הפוטנציאל היכולת
שיהיו
עד כה, ובגלל זה לא השיגו.
נכון. מה התשובה בעצם הכי גדולה בעצם של כל הסיפור הזה? זה שחוזרים לקשר של קודשא בריך הוא בכנסת ישראל. ולכן מזה נולדת אחר כך יציאת מצרים. זה העניין. הם
צריכו לעבור שלבים, לעבור בלשת
נכון, נכון.
אז זה מעשה נוצץ ברגע הזה שאובן חזר אליו, חזר אל הבור. כמו דיפוק.
הוא רוצה. אבל הוא הצליח, נכון? שהרי יוצא זבר איננו.
תגיד, נכון.
בסדר, זה המפגש.
אבל זה רעיון.
כן, יש רעיון, יש רסטון.
אוקיי. הם עובדים מול פרעה בתור עבדים ובתור בנים.
יפה, הם חייבים לעבור את כל המסכת כשהם עומדים מול יוסף והם לא יודעים שזה יושב בכלל. טוב. אז לכן לא בבחינת כנסת ישראל בזוגות, כמו שיבואר להלן. וכן, תשובת ישמעאל. מה זה תשובת ישמעאל? הייתה רק מבחינת עבדים ומרידה במלכות. כלומר, איך ישמעאל עשה תשובה? אני אשאל בצורה אחרת. איך ישמעאל יעשה תשובה בהיסטוריה? הרי זה מה שאמור לעשות. אתם לא חושבים שפה ישמעאל ימותו. יפה. הם יקבלו את ישראל כשלטון. זהו. יש שלטון, זאת התשובה של ישמעאל. זאת אומרת, יגיע השלב בהיסטוריה, אני לא יודע איך זה הולך להיות, כן, אף אחד לא רואה את זה במצב של היום, איך ישמעאל, אבל זה מה שכתוב, כי אם זה מה שהוא עשה, אז זה מה שהוא יעשה. כן?
אי אפשר
שישמעאל יחלה מן העולם בצורה טוטלית. זה תשובה, הוא יעשה תשובה. כלומר, זה... בעצם אנחנו נשתמש בכל הכוח הזה. לכן, התשובה שלהם זה רק בבחינת עבדים ומרידה במלכות. כלומר, הם מורדים במלכות. מה זה למרוד במלכות?
נכיר בו, נכיר בו.
את מי הוא לא מקבל? מי זה המלכות? כנסת ישראל. זאת אומרת שהם מורדים בעצם במלכות בכנסת ישראל בספירה האחרונה, בזה שאנחנו בונים בראש השנה. נכון, נכון, לא, זה התשובה, לא הבנתי, התשובה שלו זה שהוא נתן ליצחק זכות קדימה. בסדר, אז אנחנו משם לומדים שבעצם ישמעאל עשה תשובה. של ישמעאל? מה הקשר? טוב, אמנם תשובת ראובן, אז אנחנו חוזרים לתשובה של ראובן, הייתה בבחינה עליונה, אין יותר מזה. המדרש כאן נותן לנו ברמז איזה סוג של תשובה ראובן עשה, שהרי הפגם שפגם לא היה בבחינת עבדים ולא בבחינת בנים, שלא עשה שום איסור בדבר. כלומר, ראובן עצמו מבחינה אינדיבידואלית, אם תתפסו את הפרסונה הזאת, את ראובן, את האישיות הזאת, הוא לא פגם, הוא לא עשה שום דבר, הוא גם לא היה בעניין עם האחים. אז הוא לא פגם לא בעבד ולא בבחינת בן, אלא, אז מה הייתה הטעות שלו של ראובן? במה כן הוא פגם? שבלבל יצועי אביב, עכשיו אתם מבינים מה הקשר? מה זה בלבל יצועי אביב? הוא מנע זיווג של אבא ואמא. אז אם הוא לא מונע זיווג של אבא ואמא, הוא פוגם במה? במדרגה של כנסת ישראל, בזוגו. זאת אומרת שמי שחז ושלום, אני מתרגם את זה להיום, מונע במרכאות זיווג של אבא ואמא בעולמות העליונים, אז הוא חז ושלום נכנס לתוך המערכת הזאת, ועל זה הוא צריך לעשות תשובה. עכשיו, איך אפשר למנוע זיווג של אבא ואמא? אתם יכולים להסביר לי? יפה מאוד. מי שנמצא בגלות, אז הוא מונע זיווג חז ושלום. כי הקדוש ברוך הוא לא יכול להזדבק אלא בארמונו, אלא בביתו. לא יעל המלך להזדבק מחוץ למקומו. אז אתה מאחר את הזיווג הזה. לך תסביר את זה, אנשים לא יתפסו את זה בכלל. מה, אני מקיים תורה ומצוות. נכון, עבד זה בן.
אז זהו, אני יכול למה שאמרתי קודם, אבל אני יכול להיות בפן הזה של כנסת ישראל, בלי להיות בכלל לא שעבד. אתה אומר שכן מי שנמצא שם, אז יש לו
בתמודה.
בתמודה, כי הוא גם בן ועבד. אבל עובדה שלו, שיש הרבה הרוב, זה קשר של כנסת ישראל, שלא קשור לא לבן ולא לעבד.
איפה, איך אתה רואה את זה? כל הכל נמצאים פה ישראלים בסיסיים.
לא, יש להם את האהבה הזאת. יש להם את התנועה שלהם את זה, ולא...
בסדר, זאת אומרת, אוקיי, מקבל. זאת אומרת, אתה אומר שיש מדרגה כזאת ש... יותר גבוהה. זאת אומרת, אבל היא שם, לפי מה שאתה אומר, מבטלת את בן ואת עבד.
זה מה
שאומר. אבל זה מה שאומר. אדם חילוני.
מה?
אדם חילוני.
הוא חש משהו, ובבחינתו זה לא מתרגם גם בן ועבד.
אוקיי, הבנתי.
יותר מזה, מה שמחת עכשיו, הבחינה של בן ועבד מפריעה
למדרגה של כנסת ישראל.
מפריע מאוד.
אבל פה אנחנו מדברים על תשובה. תשובה זה משהו שהוא מוזר, שהוא באיזשהו שלב, אתה רואה מציאות, ובגלל שאתה רואה מציאות, אתה שב אל המציאות. המצב שאתה מדבר אליו, אין בו תשובה עדיין. יש פה קיום ללא מודעות.
כן, אבל מה, אם אני...
כמו שאתה אומר, זה צעת מודע, אז זה לא בתשובה. פה מדובר, כל השינוי שאנחנו מדברים עליו,
התשובה זה דבר רצוני, זה שינוי רצון, זה שינוי תפיסה ברצון. אז בסדר, אני שומע, בוא נתקדם.
אולי לא כל דבר, כל מעשה שאנחנו עושים שביום בשורש, שהוא משהו שפוגע באדם עצמו, שהאדם פוגע בעצמו, במידות שלו, בגעים שלו, שהוא לא בשלב של תיקון, פוגע בדיבור
הזה? לא דווקא, תלוי מה היחס שלו לקדוש ברוך הוא. הוא יכול להיות כמו עבד, הוא עובד את השם כמו עבד.
אבל חטא ועבוד, זה לא רק שפוגע בדיבור
כזה? יש שלוש מדרגות. יש מכילה, סליחה, וכפרה. זה שלוש מדרגות, נכון, יש שלבים שונים, קומות שונות של פגמים ותפיחות שונות לפי אותן קומות.
הפגמים האלה, בשלוש הקומות האלה,
כן.
אם בקשר, אדם שהוא עושה את זה לא מתגן בקשר?
בוודאי, בוודאי שהוא יכול.
לא רק גלות.
בוודאי, גלות זה דבר כללי, אבל הגלות יכולה להיות גם מנטלית. בסדר? אני מדבר על גלות שהיא מבחינה גילוי. מצד החיסוניות שלי פיזית. אבל אני יכול להיות גם כאן ולחיות במדרגה גלותית בראש, למרות שאני כאן פיזית במקום. כן, אז זה נואנסים מאוד מאוד גדולים. זה לא מניקאי, זה 1, 2, 3, לבן ושחור. יש הרבה הרבה תכונות, אחת מחוברת לשנייה, זה מורכב מאוד. כן? אבל אנחנו כאן רוצים ללמוד שיש בעצם בגדול, כי אם לא אנחנו נלך לאיבוד, שלושה שלבים, שלוש מדרגות של קשר בינינו לבין הבורא. או שאני מתייחס אליו כעבד, או שאני מתייחס אליו כבן, או שאני עליתי למדרגה אחרת לחלוטין, וזה הסוד של ראובן, של כנסת ישראל והזוגו של הקדוש ברוך
הוא. יהודי בגלות, שנותן את הכסף שלו,
כן.
לצבא,
כן.
למשל.
כן.
יש לו קשר
עם כלל ישראל? כן, אולי הוא גם רוצה להגיע. כל כולו רוצה להגיע, כבר תשובה. גם אם הוא לא עשה את זה פיזית. אבל אדם שהתנתק ברצון שלו מהשיטה, יש לו הרבה יותר טעות. לכן גם מי שנמצא בחוץ, זה לא לבן או שחור. גם בחוץ יש בהיר או כהה, לפי היחס שלו, לפי הקשר שלו, לפי המעשים שלו, ביחס למה שקורה לו.
אני
בוחרים לבן. רק הקדוש ברוך הוא. אנחנו כאן לומדים, כן? אנחנו לא שופטים. לכן, שלא עשה שום איסור בדבר, אלא שבלבל יצואי אביו. דרך אגב, מה זה בלבל יצואי אביו? מה הוא עשה דפקטו? מה הוא עשה באמת? יחיד בין המיטות. מה זה יחיד בין המיטות? בין מיטה של מי? למיטה של מי? כלומר, הוא מנע ממי להזדווג עם מי? אמרתם הכל. מי היה אמור להתחבר באותו לילה? והוא מנע את זה. יעקב ולאה. למה הוא מנע את זה? יפה. אבל למה הוא מנע את זה? למה הוא מנע את הזיווג הזה? כדי שלא יהיה עוד שבט אחד בישראל. כלומר, הוא יכול להיוולד עוד אחד מהחיבור הזה. עכשיו, הוא העביר את המיטה, מה זה העביר את המיטה? אבא שלו זה רובוט? איפה שיש את המיטה הוא הולך? מה זה? תשימו את המיטה שלי אצל הזדנה, אני הולך לזם? זה מה שאמרתם, לא? אני הולך לפי המיטה. הרבה יותר עמוק מזה, רבותיי, אין כבר להכן. צריך להבין את היסוד העמוק של הדברים. מה זה אומר? אל תהיו ברובד כזה, רבותיי. זה קצת מפעיל אותי. מה זה אומר?
הוא מנע את הדיבור.
זאת אומרת ש... מי זה לאה? זאת אומרת שהוא מונע בעצם מדרגה עליונה של מוחין, של הרועדת מוחין. זה מדרגה עליונה מאוד שאמורה להביא אוצם, עוצמה. עכשיו, איך הוא יכול לתקן דבר כזה עכשיו? תגידו לי. או שהוא מחזיר את המיטה למקום, לפי השיטה שלכם. יפה, או שהוא מתעסק בדבר אחר שיביא לאותה תוצאה. ומה זה הדבר האחר הזה?
יוצא.
תשובה זה ברור, הוא צריך לעשות תשובה, אבל איך? הוא חייב לחזור עכשיו לבור שנמצא בו יוצא, כלומר ליסוד, ששם הוא פגע. מה רצית להגיד?
מה מניע אותו לעשות דבר כזה?
מה? לבלבל את הישוע של האביב?
למנוע...
נכון, זה בדיוק העניין, צריך להעמיק בנושא הזה, זה שיעור בפני עצמו. מה קרה שם? למה הוא רצה לעשות את זה? למה הוא מנע את זה?
אז בעצם הוא השורש של זה ששלחו את יוסף לבור?
לא, הוא אומר שהוא לא... בפשט הוא לא קשור לזה, אבל ב... רעיון העליון, כן, יש בזה משהו.
אם הוא לא היה מניע את ה... אם הוא לא היה עושה את ההחלפת איתו,
יש בזה
משהו. יש בזה שעון לא היה מגיע למצב.
נכון, יש בזה משהו.
רגע,
אם אתה אומר שיפתיה, זה כבר 5
בירות.
י' וכן.
אם אולי המבל הזה היו 13,
יש אפשרות לספור בצורות שונות, או 12, או 13, או 14, או 15.
תודה.
בסדר? זה העניין. אני לא רוצה להיכנס עכשיו לכל הפרטים, כי זה לא הסביר. אבל זה הבניין. עכשיו, זה היינו. המלכות מתנתקת מהבעל, זאת אומרת, מי התנתק? הבעל, נכון? מה אנחנו אומרים שאנחנו אומרים המחזיר שכינתו לציון? מי חוזר למי?
זה כבר הוא אלינו.
לא?
הכנסת נקראי לציון.
תשימו לב למי, את מי הוא מחזיר למי?
האישה.
הוא מחזיר את התחינה, את האישה, לציון, הגבר. למה הוא מחזיר את האישה לגבר? כי מה קרה? כי היא בגלות. אז היא צריכה בעצם לחזור. אמרתי לכם כבר 10 פעמים, מיליון פעם, מי גל? האישה. אז המחזיר לבחינתו לציון, אם לא מה היה כתוב? המחזיר לציון לבחינתו. לכן, הייחודים העליונים שבאו על ידי יעקב אבינו, הייחודים העליונים, כן? שהוא בחינת זהירנטי, מתבלבלו מחמת חטאו. זאת אומרת שהיו צריכים להעצות שם למעלה חיבורים, זיווגים עליונים מאוד, שלא נעשו בגלל הבלבול הזה, ולא רק שלא נעשו, זה בלבל את המדרגה. ואם כן, גם תשובתו הייתה על פגם בבחינה זו, של עבדת מדרגת כנסת ישראל בת זוגו. זאת אומרת, על מה הוא עשה תשובה בעצם? על עבדתה של מי? של כנסת ישראל. כלומר, איבדנו את הקשר הגדול ביותר שאפשרי בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, וזה היה הפגם של ראובן. לכן הוא עשה תשובה על הדבר הכי גדול. כלומר, מצד אחד אתה אומר, וואי, ראובן, אתה אלוף. אבל אם הוא לא היה פוגל, לא היה צריך לעשות את זה. אז הפגם שלו הביא למדרגה של תשובה שלא הכרנו עד היום. אתם מבינים? גם ברע יש טוב. זאת אומרת, שהגענו למדרגה של השגה, של מדרגה של קשר שלא הייתה. ועל זה אמר הקדוש ברוך הוא, אתה פתחת בתשובה תחילה. בסדר? עכשיו תשימו לב לביטויים כאן. כן, אתה פתחת. זה לא סתם, זה לא אתה עשית תשובה, או אתה חזרת בתשובה, כמו שאומרים היום. של מושגים שאף פעם לא היו בכלל. כן? אין דבר כזה חזרה בתשובה. יש עשיית תשובה. כן? אין, לא, אין פסוק אחד בתורה שאומר וחזרת בתשובה. זה לא חזרה. הרי אם אתה אומר לחזור בתשובה, אתה אומר פעמיים אותו דבר. אז מה עשית? ככה אומרים, זה כמו לעלות למעלה. אם אני עולה זה למעלה, כן? אני לא יכול לעלות למטה. אז לחזור בתשובה זה לא אומר כלום. זה כאילו לחזור בחזרה. אז עושים תשובה. על מה? כן, כי זה פה זה רבים פה. זה פה, זה הוא. אז זה נאמר פתחת בתשובה תפילה.
אז למה הבאו שזה
ידבר לראובן? זה נאמר על ראובן.
זה נאמר על שדמות.
לא. אז זה אמר הקדוש ברוך הוא לראובן, אתה פתחת בתשובה תפילה. אני יודע, אבל כמה זה יחיד. זו, זה כנסת ישראל בזוגו. שלמה המלך הוא בעצמו המלכות, זה משהו אחר. פה ראובן בעצם פגם בקשר בין הקדוש ברוך הוא לבין כנסת ישראל. אז הוא פתח במדרגה הזאת, והביטוי כאן זה פתיחת הרחם. והיינו בבחינת תשובה הזו שאף על פי שאין פגם בבחינת עבדים ולא בבחינת בנים, הוא לא פגם בזה ראובן. אם תסתכל בהיסטוריה שהתורה מספרת לנו לפחות, היא לא בחרה לדבר על פגם ברובד הזה. ראובן לא פגם בקומות האלה, לא של בן ולא של עבד. הוא היה נקי, הוא היה צדיק. בכל מקום צריך לעשות תשובה, הנה הביטוי האמיתי, לעשות תשובה, אז גם בבחינת כנסת ישראל בזוגו. על זה יש תשובה. עכשיו אם יש תשובה, כבר דיברנו על תשובה. תשובה פירושו של דבר. חזרה עליהם דבר ידוע. זאת אומרת שהקשר הזה היה קיים כבר. ממתי הוא קיים הקשר הזה? יפה, מלפני הבריאה אפילו, שהרי תשובה קדמה לעולם. אז אם תשובה קדמה לעולם, איזה סוג של תשובה קדם לעולם? כל התשובות. תשובה, בגדול. תשובה קדמה לעולם. עכשיו, אם תשובה קדמה לעולם, זה אומר שיש תשובה של עבד, של בן ושל כנסת ישראל בזוגו. רק צריך ליישם את זה במציאות בצורה כלשהי. אז התורה תיתן לנו סיפור כדי לגלות לנו משהו שכבר היה במציאות לגילויות. אז זה נקרא לעשות תשובה, לחזור למדרגה היסודית שקדמה לבריאה. כלומר, מה הקדוש ברוך הוא היה ביסוד הבריאה? איזה קשר? או עבד או בן או חיבור כנסת ישראל ואובן שם. יפה. שהחיבור העליון הוא כנסת ישראל עם הקדוש ברוך הוא. זה הדבר הכי גדול שיכול להיות. זה מה שהוא עוד לכם. לכן התורה מראה לנו את הפגם רק כדי להורות לנו את התשובה. זה אומר שכאילו מסכן השתמשו בראובן, בשחקן הזה, כדי להורות לנו את המדרגה הזאת שאולי שכחנו אותה. זה. אז ראובן פה משמש, הוא כאילו אמר לקדוש ברוך הוא, טוב, את מי רוצה לשחק את המשחק הזה? אז ראובן אמר, אני, לא חשוב, תשתמש בשם שלי, אני מוכן. רק כדי שלגלות מדרגה שאף אחד לא זוכר לה. נכון, זה גם בעולם הנקודי. בסדר? זה מדרגה עליונה יותר ששייכת לעיניים, לא למדנו, לא נכנסנו לזה עכשיו. ולכן, בן בנך, עכשיו מה הקשר לבן בנך? עכשיו מה הקשר להושע? אתה אומר לי ראובן, בסדר, הבנתי. למה עכשיו בן בנך, כלומר, הצאצא שלך, גם הוא, מי זה? הושע. שהוא ממשפחת הראובני, הוא גם כן ימשיך להיות נביא מי שעוסק בזה. למה? מה אכפתי מזה עכשיו? כאילו זה מתנה של הקדוש ברוך הוא עכשיו לראובן על זה שהוא עשה תשובה על כנסת ישראל בזוגו. איך הוא יודע, איך אתה יודע שהוא קיבל? מה? לא. לא, לא, צודקת. אבל איך אתה יודע? שמה?
שזה ממשיך הלאה.
להביא עוד מה?
שהוא קנה.
יפה! זה תלבות, הוא חייב לעסוק באותו עניין. זה חייב לומר לי, אתה תצליח בתלבות שלך, כי עכשיו תיקן את התולדה.
הוא קנה מדרגה.
אתם מבינים? הוא היה נותן למתנה. כן, קיבלת מיקפר. אז זה שעשית תשובה, לא, אני נותן לך תשובה, אני נותן לך מתנה ביחס לסיכון שלך, כלומר יהיה לך צאצאים, זאת אומרת שגם אתה יהיה לך חיבור נורמלי עם אשתך. שתוליד, ואחרי זה יוליד, ותוליד, 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 ועד שיגיע להושע. זאת אומרת, יש לך עתיד, יש לך בניין, יש לך ילדים, יש לך תולדות, בגלל שתיקנת את התולדה הראשונה של כנסת ישראל בקודש הברית. עכשיו, זה לא סתם תולדה. מה לא להביא זה? תיקון לא סתם. לא להתרחק, לא להתרחק. מי זה עושה? נביא! לא נולדי זה יולד, סתם. זה נביא, זאת אומרת, מה מולידה החיבור הזה? מה מוליד החיבור בין קודש הבריך לבין כנסת ישראל? נבואה. כלומר, מאיפה יוצאת הנבואה? מחיבור לתשובה העליונה הזאת של כנסת ישראל בזוגו. כלומר, אם אני רוצה יום אחד, יואל, להיות נביא, אני חייב מה? להיות בגובה הזה של התשובה הזאת, אם לא אין סיכוי להגיע לנבואה. כלומר, אתה רוצה להיות נביא? אנחנו נביאים. למה אנחנו נביאים כולנו? בצורש. מאיפה אנחנו? מאיזה זיווג אנחנו יוצאים? מאיפה יוצאת הנשמה של ישראל? מאיזה זיווג? זון העליונים, זאת אומרת, קודש הבריך הוא בכנסת ישראל. זה הנשמה של ישראל. מזה ונוקבה לעולם האצילות, משם יצאו נשמות שלנו. כלומר, מי שפוגם במדרגה הזאת של כנסת ישראל בזוגו, ומה הוא פוגם? בעצמו, בתולדות, זה כאילו מבטל את קיומו עצמו. אתם מבינים? זה כאילו חוזר בזמן, תדמיינו לכם עכשיו סרט, הוא חוזר בזמן והורג את מי? את סבא וסבתא שלו. תראה איך הוא הורג אותם, את מי הוא הורג? את עצמו כבר לקיים. זה מה שזה אומר פה. לכן בן בנך פותח בתשובה תחילה, שובה ישראל, שפתימו לבד איפה התשובה חוזרת, ופה כבר דיברנו על זה כמה וכמה פעמים,
השם אלוהיך.
עד? עד איפה?
השם אלוהיך.
השם אלוהיך. מה זה השם אלוהיך?
דיבור.
בין השם לאלוהים. הבנתם? מי זה השם? קודש הבריך. מי זה אלוהים?
כנסת ישראל.
זאת אומרת, עד איפה אתה צריך לחזור? אומר הושע, הוא לא אומר שובה עד השם, אלא שובה עד שיהיה זיווג בין השם לאלוהים. כלומר, תחזור במדרגה שמזווגת קודש הבריך הוא בכנסת ישראל. עד לשם אתה צריך לחזור, זה מה שאומר הושע. שהכוונה כמו שמבואר באריזל, שולחן שנאמר השם אלוהיך או השם אלוהים, אומר לנו אריזל, אתה רואה שיש כאן שני שמות. זה לא לחזור לשם, אלא לחזור לזיווג, לחזור לזווג את המדרגות. כלומר, אם אני מתרגם את זה במילים שלי היום, עד איפה צריך לעשות תשובה? עד זה שאתה מזווג בין הקדוש ברוך הוא לכנסת איתך, בזכותך יש זיווגים כאלה. זאת התשובה האמיתית. אם אני עכשיו בשיעור הזה גורם למעלה שיהיה זיווג בין הקדוש ברוך הוא לבין התחילה, הצלחתי. זה העניין של התשובה, רבותיי. מה ההפטרה שנקרא השבת? זה. לא פעם הבאתי את השיעור. זאת אומרת, אנחנו קוראים את ההפטרה הזאת. לכן קוראים לשבת הזאת שבת.
שובה
או תשובה, זה אותו דבר. אז עד איפה צריך לחזור? תשאלו אנשים ברחוב, תשאלו 98%, אני בוחר על זה, כן? לאן הם יגידו לכם לחזור? השם. מה זה לחזור לשם? אתה צריך לחזור להיות מנגנון המקשר בין השם לאלוהים. זאת התשובה האמיתית, אל תגיד שטויות, דברים שלא כתובים בכלל. כל פעם שכתוב עניין על התשובה, איך זה כתוב? עד השם אלוהיך. אם אתה לא חוזר עד השם אלוהיך, אז לא עשית לדיבור. מה זה לחזור לשם? זה לא אומר כלום.
ראובן, אבל מה דפקטו הוא עשה? חוץ מלחזור לבור, הוא לא גרם שום דבר, הוא לא עשה שום דבר.
נכון,
לא היה
נכון. לכן אמרתי, ואני חוזר, הרעיון שלו זה היה בעצם לסכן את הפגם הזה של היסוד, גם אם הוא לא הצליח באמת, אבל בגלל שהוא פתח בזה, זה התשובה היא רעיונית לפני הכל. וזה אומר לנו בעצם שגם אם לא הצלחת לעשות תשובה, אבל רצית, התשובה מתקבלת. למשל, אדם שהולך למות, הוא מקבל עליו עכשיו תשובה, הוא צריך, באותו רגע, גם אם הוא לא יצטרך לעשות שום דבר, הוא מת. לכן מה עושים לאדם שהולך למות? וידוי. אם אפשר. כי הרעיון של התשובה הוא קודם כל רעיוני, התשובה היא רעיונית, זה לוקח בדיוק על פי השנייה לעשות תשובה. ברק אני מחליט להיות שייך למדרגה הזאת, למנגנון הזה, אני בתשובה. אם אני עכשיו אומר בשיעור, עכשיו, בעשרה לארבע, בבוקר, הרעיון שלי, התשוקה שלי, החיים שלי זה רק להיות שהשם יזדבק עם אלוהים, אני בתשובה, עד השם אלוהיך.
שוב מה, כשאני חוזרת למקום, מאיפה נשמה שלי, מבריאה?
מבריאה.
מבריאה, ואני חוזרת, היא לא
ספור. בוודאי, כי זה תולדות. זה מוליד ילדים, זה מוליד ברכות, זה מוליד זיגוגים, זה מוליד חידושים. מי יכול לחדש בתורה? רק מי שגורם לזיגוג, איפה יבוא החידושים? חידושים זה בינוקות. אם אתה רואה שיש לך חידושים בתורה, ואיפה זה בא? מזה שאתה מזדק כל הזמן. אם לא, מה אתה עושה? כל הלימוד שלך מה זה? רק לא מכתבו לך מה שאחרים כתבו. אתה לא חדשן. אבל הוא פתח. כל מי שאמר לפניו לא דיבר על התשובה הזאת, זה החידוש. זה מה שהוא שואל פה, זה בדיוק מה שהוא שואל. הנה, ואמר הקדוש ברוך הוא, מעולם לא חטא אדם לעשות תשובה אלא לפיכך פותח בתשובה תפילה. אז הוא אומר, וכבר תבואו בזה, המתינו שכל הנביאים דיברו על התשובה. למה אתה אומר מי שרק הושע? הנה השאלה, זה בדיוק העניין. אז כנראה שיש חידוש, עכשיו אנחנו ניגעת לזה. מה החידוש בתשובה של הושע?
סליחה, התשובה היא קדמה לתורה.
לא כתוב תשובה קדמה לתורה, תשובה קדמה לעולם.
לעולם. למה בזמן הזה לא היה חידוש כל הזמן?
מה זה בזמן הזה? זה אין זמן. אם זה קדם לעולם זה לפני זמן.
לפני אמריה.
כן. אני כבר לא יכול להגיד לפני. אם אני אומר לפני, זה כבר זמן.
עכשיו אם אני מבינה, תשובה זה זיגוג.
תשובה זה הבסיס. כשאומרים קדמה, לא להכניס מונחים של זמן. הרי לפני העולם הזמן לא קיים. אז גם אם אתה אומר לפני, אז זה כבר טעות. אז הבסיס, מה זה קדמה לעולם? זה הבסיס של העולם. התשובה זה הבסיס של העולם. זה הסיבה של העולם. אז מה? אז מה השאלה עכשיו? אז את מבינה? זה הבסיס של הישור של העולם, על זה העולם עומד.
בתורה
כשכתוב השם אלוהיך, השם אלוהיך, השם יהוד כבבקה. בוודאי. השם פה זה יהוד כבבקה, כן? אם לא, זה פעמיים מלכות. מה זה גבוה? עד זה שהוא גורם בעצם לחיבורים בין הקדוש ברוך הוא לבין כנסת ישראל במעשה, במחשבותיו ובעיסוקיו ובלימודו.
זה רק במחשבה.
לא, לא. ברגע שאני למשל עוזר למישהו. כן, אני עוזר למישהו. מישהו נמצא במצב לא בסדר, לא טוב. אני עוזר לו. מה עשית לך?
נחת רוח.
מה?
זה נחת רוח.
כן, הרוח נוחתת. זה מוצא מקום.
חיבור השם אלוהים.
כן.
זה נחת רוח.
זה להגיע למצב שיש מקום שבו ההוויה תלחת. תתיישב. אני נותן, אני בונה כיסא לישיבתה של ההוויה. אני לא משאיר את ההוויה בשמיים. אז נתנו דוגמה מקודם. למה מי שדר בחוץ לארץ אומר את הגמרא דומה כמי שאין לו אלוה? יש לו רצות שבאתכה. אין כיסא. עכשיו אתם מבינים למה הרב קוק אמר יסוד מדינת ישראל זה יסוד כיסא השם בעולם. כי כאן אתה בונה של אלוהים, אתה בונה את הכלי, כדי שההוויה ילחת, אז זה נחת רוח, נחת של הרוח, בבחינת הנפש. כן? הרוח נוחתת. אז אפשר לי להשאיר שיר חדש. הרוח נוחתת מנה. זה נחת רוח. אני נותן לרוח למחות, אני נותן לחתן להתיישב. איפה הוא מתייצב? בקלה. לכן כל מה שאנחנו אומרים, אתה שר, הנה, היום בלילה, בעזרת השם, לך דודי לקראת קלה, מה זה? ושבת עד השם אלוהיך. כל מה שאני עושה, אני מתחיל את השיעור, אמרתי לי קודם לשם ייחוד חושה וייחוד שינתה, עשיתי, שם אלוהיך.
מה זה בשיעור?
בפחד, ברעדה, ביראה ובאהבה. בחילו זה פחד, ורחימו זה אהבה. כלומר, ביראה שבחסד או בחסד שביראה. בחילו ברוכים וברוכים בחילים.
וגם
לשם אלוהים. נכון, אותו דבר. לשם הוויה, לשם אלוהים, אותו דבר. זה חוזר על כמו, בדיוק שונה. לכן, אומר האריזה, איפה שכתוב השם אלוהיך מורה על ייחוד זון. כלומר, זה מה שבאנו לעשות בעולם הזה. אין יותר גבוה מזה, זהו. זה עשית. ייחוד זון. זכר ונקבה. דרך אגב, גם כשאתם אומרים, זן את הכל, זה זה זכר ונוקבה, זה הכל, זה מה שנותן מזון. כלומר, מזון וזון. כל מה שנובע, פרנסה, חידושים, שפע, בריאות, כל מה שיורד מלמעלה, למטה, זה רק בזכות זיווג. שום דבר לא יכול לרדת אם אין זיווג בשום תחום. שתדעו לכם, אי אפשר. גם עכשיו כן מדבר, זה זיווג, זון? כן, כי המוח שלי מזווג עם הפה. לכן יוצא, גם הפה בעצמו, הלשון דופקת בחש ובגרון. עוד זיווג. תנסו לדבר בלי לגעת עם הלשון, בלי להזיז את הלשון, אי אפשר להוציא מילה. וזה כל הזמן דיבורים, טק-טק-טק-טק-טק-טק. זה מוציא מילים. אי אפשר אחרת. אוקיי. אז זה הבחינה הזאת של זון. לכן אין לנו מה לעשות בעולם הזה, אלא לייחד זון. זאת הקומה שלנו, נכון? הרי איפה זה נמצא עם זון? זה שבע תחתונות. אין לנו מה לעשות בגימל ראשונות, קטר חוכמה ובינה. אנחנו רק בונים זון כדי שהמוחים ירדו אליהם. המוחים הם יורדים כל הזמן. מתי הם יורדים? שירדו. שיש שימור, שיש חיבור. לאן הם ירדו? גם אם זה יורד לזה, וזה תקוע פה כי אין חיבור, אז זה נשאר הכל בזה. זה מה שקרה ליוסף, ולא יכול יוסף להתאפק על כל המצבים עליו. אתם מבינים על זה, הפגירות שלה עליו, הוא כבר לא יכול להתאפק. הוא מחכה להתגלות לאחים. לכן, צריך לעשות תשובה, לא רק לתקן מבחינת עבד. הנה עכשיו יום הכיפורים. לא להיכנס לבית כנסת ולהסתפק בלהיות עבד השם. שזה גם רמה, אני לא מזלזל, אבל זה לא מספיק. בקבלת עול מלכות שמיים, וגם לא רק בבחינת בנים, שזה שכל ורגש, לא. גם עד השם אלוהיך, שיהיו שוב ייחוד, קודש אבריחו בכנסת ישראל. זה מה שצריך להניע אותי כל החיים שלי, זה מה שאני רוצה. שואלים אותך מה אתה רוצה, תשאלו אנשים דתיים מה הם רוצים. להיות דתי, להתקרב לשם, זה דברים כאלה, זה מה שישהו? אני רוצה לעשות את רצונו, לקיים מצוות, תורה. לא, התשובה שלכם, רבותיי, זה ליחד קודש הבריחו בכנסת ישראל. זה מה שאתם צריכים לענות.
מה בתחילת השנה,
כל גלות הביאה איתה את מה שהיה בגלות. נכון, זה מה שאני אומר. כל גלות הביאה איתה את מה שהיה באותה גלות. כלומר, שחררו באותה תקופה את מה שהיה כלוא באותה גלות שקדמה. החזרה שלנו היום משחרר את תורה שלא התגלתה עד כה. תורת הקבלה, לכן אנחנו לומדים את זה. אז יש לכם יתרון שאתם יכולים בסידור שלכם, במחזורים שלכם, להוסיף את הרעיון הזה. אני עכשיו נכנס ליום הכיפורים, אני רוצה לעשות דבר אחד גדול, חוץ מזה שאני עבד ובן, לא זלזלתי ולא אמרתי שלא צריך. אבל אני רוצה גם כנסת ישראל בזוגו. לכן בשבת עד השם אלוהיך. אני אעשה את מה שאני יכול כדי להיות שותף המהלך הזה. עוד פעם, חסידות וגלות. לכן אני אומר לכם, כל החסידות התפתחה בגלות, זה עדיין אינדיבידואלי. כשאתם הולכים לקרוא דברים של, 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 של כל החסידים, עוד פעם, זה יפה מאוד, אבל זה עדיין פרטי. אנשים לא שמים לב לזה. החידוש הוא פה, זה חידוש של תורת ארץ ישראל, זה תורת הרב קוק, זה תורת ארץ ישראל, תורת הרב לוריה. זה כבר מדרגה אחרת, רבותיי, זו מדרגה של גאולה שלמה. בכלל לא תקומה. אז החסידות, יחד עם זה, לא מזלזל, לא דורק את זה לזבת, אבל תשלב את זה. כלומר, אני יכול ללמד חסידות, רבי נחמן מברסלב, אבל בתוסף לתחפן הלאומי. אם לא, אז אתה הולך לעיבוד בפרטיות שלך. אתה רק בחוויה הפנימית העצמית של איזה היי כזה, הגעת לאיזה היי, יפייה. שלא שאנחנו חלק מהכלל, שאנחנו הכלל שמתפרק. שוב פעם, את חוזרת על אותו עניין. זה כאילו הכלל זה מלא 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 נקודות, ואני נקודה מהנקודות האלה. לא. אין אני. הכל כלל ויש תנאי. זה ניתן. זהו, אני קרן של הכלל. אני לא אדם בפני עצמו, אני לא קיום בפני עצמו. בגלל שאני שייך לדבר הגדול הזה, אני רק זרוע של הדבר הגדול הזה. אז כל מה שאני עושה צריך להיות נאמן לזה. וזה רק שהוא מחובר לקושה ברסות. חייל
בכלל.
נכון. אז זה מה שציפיתי שתגידו מקודם. איך הגוף משתתף. בסדר. אני מאוד חושב, זה הגיע, נכון. אני לא חייב להגיד הכל. עבדים זה רק עשייה בלי שום עניין. עושה מעשה, רק לצאת ידי חובה, לא שהמצבים עליו. יש בו פחדים וכל מיני. בת זוגו זה משהו אחר, זה כבר בכירי, עם יכולת להתנתק בכל רגע, וזה בעצם נתינה של אהבה גדולה מאוד, שהיא תשובת אנחנו נפתח את זה. כן, כן. זה מדרגה של גם נתינת הגוף, של גם הכלים או של להיות חלק מהקשר הזה. זה כולל. כלומר, הרעיון זה רק להבין שיש מדרגה של מידת הרחמים ומידת הדין. אלוהים זה מידת הדין, נכון? זה הטבע? אבל זה לא רק אלוהים, לא כתוב ושבת עד השם אלוהים. מה כתוב? יש שייכות. האלוהים שאתה מתגלה דווקא, אלוהיך. זאת אומרת שיש שם בעצם אלוהים עם שייכות. לא סתם איזה אלוהים. יש גם אלוהים אחרים חד ושלום. זה אלוהיך. יפה. אני זה אחך הזה, כן זה ישראל. אנוכי אדוני אלוהיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים. לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. באמת? גם האלוהים הוא ספציפי, הוא לא סתם אלוהים רגיל. לא להגיד אני חוזר עד הווי האלוהים. התורה מתכוונת למה שהיא אומרת. אבל אני חוזר, אם שואלים אותך, עד איפה את רוצה לעשות תשובה? תשובה פשוטה, עד אדוני אלוהיך. או אלוהי. כן? אז זה שההוויה תתחבר למציאות שבי, בשכל, ברגל, במעשים ובכלים.
למה לא אדוני אלוהים?
מה? פה זה התורה אומרת, ושבת עד אתם אלוהיך. זאת אומרת שאתה תבין שבעצם גם המובן הפרטי, כן, כל כולך תשור למדרגה הגדולה הזו. אתה לא מבטל את הפרט, זה החידוש. תשובה שתבטל את הפרט, אז הפרט מת. אז אני כבר לא צריך לחיות, אז אני אמות ואני הולך, ואני כול 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 כולי שאוב באלוהות. לא. אמרנו, אתה חי בהם. אז כדי כך שאם אתה ביום הכיפורים לא מרגיש טוב בצורה דרסטית, אוקיי? כן? מי שחולה בחזקת סכנה, כן, הוא חייב לאכול, לפי הוראת הרופא. אז גם אם הוא חייב לאכול בשיעורים, כן? או לשיעורים, גם על זה יש חידושים, יש רבנים שאמרו בלי שיעורים אפילו. אבל כל אחד לפי עניינו, כן? לא נגיד כן אמרנו בשיעור שלנו. ראירות. אבל יש הלכות שמאוד מאוד מאוד מקפידות על הדבר הזה שאתה צריך קודם כל לחיות. הגמרא אומרת במסכת ברכות, כמו שהקדוש ברוך הוא ממלא את העולם, ככה הנשמה ממלא את הגוף. זה אותו דבר. כלומר, מי זה הקדוש ברוך הוא אצלנו? הנשמה. הנשמה בגוף שלי זה כמו הקדוש ברוך הוא בעולם, אני עולם קטן.
כמו שאתה אומר
אליך, עם הפרטיות שלך. עד החלק הכי תחתו שלך, אבל עם החלק הכי עליון.
זה
כן, כן, זה המלכות, שהיא באה בתחילת בנייתה. זה כבר שהיא הפכה להיות אותה ילדה, הפכה להיות אישה. אז האבא מייצר אותה, בונה אותה, כמו שהקדוש ברוך הוא החוכמה בנתה את המלכות. ברגע שהמלכות גדלה, היא הופכת מאחור לפנים, ואז היא נכנסת למדרגה חדשה של זיווג. כבר לא בא, כן? היא הופכת להיות אישה. אבל המדע של בת,
אבל היא עבד כאן, למול
לא, לא, בת, ממש בת. ממש בת, זאת אומרת שיש לה מדרגה של רגש ביחד לאבא שלה. אבל יש כאן גמישות, שהבת בדרך כלל אסורה. אבל פה היא בעצם האבא מגדל את הבת בגלל שהיא נופל אותה לזהירנטי, שזה כאילו מציאות אחרת, אבל זה לא אחרת, כן? זה רק צריך להבין את העניין. כלומר, האבא מכין את הבת שלו לזיגוג עם הבן. זה מה שזה אומר. וזה הבאור בג' ענייני תשובה שמצאים. ותשובה מיראה. אז הנה, עכשיו אנחנו מגיעים למדרגות של התשובה. מי שעושה תשובה מיראה? מהותה כתשובת העבד, שמרד באדונו, ואפילו כשהוא שאב מאהבת האדון, נגיד הוא אומר, אהבתי את אדוני, כמו העבד, בתורה. אבל זה תשובה על המעשים שעשה נגד האדון. הוא לא מבין את העומק של הפגם הוא אומר, עשיתי, אז אני מתקן את מה שעשיתי. גנבתי, אני מחזיר את הגניבה. ומה עם הגחת הלא נכון לזה שגנבת? אתם מבינים את מה שאני אומר? יפה. בסדר, גנבת. עכשיו אתה מחזיר, זהו? היום ככה עושים, נכון? מה מחבלים? בוודאי. זה, 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 זה פשוט עיוות של המציאות. אני צריך לחפש 68 שנים כדי להעלות את רף הענישה על איש שזורק אבנים. רק השבוע זה צריך לצאת. מה, אנחנו חולי מוח? ומחבל שאומר, טוב, עכשיו אני מפסיק לחבל, נותנים לו פרס נובל? מה עם כל האנשים שהוא הרב יבנה? כן, זה העיוות הזה. אז גם אם חד ושלום אדם פוגע, אם הוא מחזיר את מה שהוא עשה, זה נגמר? מה עם הרעיון שדחף אותו לרע הזה? למה יש לו נטיות כאלה לא בסדר בפנים? גם זה צריך לתקן. אז פה האדם לא, העבד לא עושה את זה ביחס לאדון, הוא מתקן את המעשה. לכן זה נקרא תשובה מהירה. זה נקרא תשובה מהירה. בסיס, בסיס, בסיס של התשובה. צריך. תשובה מאהבה. זה השלב השני. היינו זה ששב לא רק ממה שמרד במעשה, אלא גם ממה שמרד בבחינת אב, אם, אב, אני, אמא, כבודי, כן? שהיה צריך להיות דבוק באהבה עזה לשם בקיום המצוות, שלא יהיה שמצוות אנשים מלומדה, אני לא רואה פה. הייתי אמור להבין דברים ולהתחבר בצורה הרבה יותר פנימית. אז זה אתה רוצה תשובה, זה תשובה של בן. כן, להבין, להתקיל, להרגיש וכו'. כשהוא שב, היינו שמתאר ליבו ומוח לעבודת השם באהבה ודביקות, זה נקרא תשובה מאהבה. זה הבן. מה אחר כך? מה יש יותר מזה? כן, תשובה אילאה. זה נקרא תשובה עליונה ביותר. יותר לאהבה. ובחינת תשובה אילאה, והיינו העושה תשובה גם על ענייני הרשות, גם על מה שלא מבקשים ממך. התורה לא כתבה בפירוש שצריך להתנהג כך וכך במצב כזה, אבל אתה, בגלל שאתה מבין, בגלל שאתה עכשיו מייצג את האישה של ריבונו של עולם, אתה לא יכול לאפשר לעצמך לצאת החוצה עם סמלה לא יפה, עם כתם לא מאופרת. יגידו, זאת האישה של המלך, זאת המלכה. יפה. נכון. מה? לא, לא. למה חסידות? על ענייני הרשות, שאף על פי שלא עשה שום עבירה, את יכולה להגיד חסידות על עצם זה שהוא עושה לפני משורת הדין. אבל על ידי הנעתו מחומריות עולם הזה ביותר, הכלים שלו מזוהמים ופגומים, ואינו ראוי להיות במדרגת כנסת ישראל בזוגות. זאת אומרת שאם הכלים לא כראוי, אתה לא במדרגה של כנסת ישראל בדיוק. הכלים צריכים להיות, דווקא הכלים.
זה כמו אישה לבעלה?
כן. הכלים, עד החיצוניות, עד הגוף. עד הדברים המאוד מאוד מאוד לא פשורים בכלל, לא כתובים בתורה בפירוש.
אישה עשה את זה בקשר
עם בן זוגה ונציאות וגם? כן, בוודאי. זה גורם לחיבור עליון. הרי מתי הזון מתחברים? שאלה מור, תן לי דוגמה מוחשית. מתחת לחופה. ברגע שאני מתחתן, מה הברכה הראשונה אחרי בורא פרי הגפן? מקדש עמו ישראל על ידי קופה בשיבושים. מי מקדש? הקדוש ברוך הוא. מקדש את עם ישראל, זאת אומרת, החתן והכלה, מה הם עושים עכשיו? הם גורמים לזיווג עליון. זאת אומרת, כשאתה הולך לחתונה, מה אתה עושה? אני אחד זום. פשוט מאוד, אני הולך לאחד זום, אני לא הולך לחתונה.
לא רק זה, אתה גם רוקד.
זה נקרא לשמח את החתן ואת הכלה. איזה חתן ואיזו כלה? דרך החתן והכלה האלה אתה מחבר את החתן והכלה הגדולים. וכשאתה אומר שהחתונה תתחיל בשבע והיא מתחילה בתשע וחצי, מה עשית? אתה מאחר את החתונה הגדולה, את ביאת המשיח. תפסיקו לשקר לאנשים. תפסיקו לשקר לאנשים. אתם יודעים שאתם לא מסוגלים לעמוד בזמן הזה. למה אתם משקרים? עכשיו, כולם נכנסו לזה, למה? כי כולם עוברים, כן, זה לא יבוא, כי יבוא, כי... אז אל תשקר, זה אסור. לא דיברתי איתו על זה אף פעם, אבל רוב תלמידה היו רבנים של מרכז הרב ושל הרמות בשער השמיים, אבל הוא לא לימד, הוא לימד רק את הנכת שלו בימים האחרונים, רק את הנכת שלו, אלא רק חיבור ישיר, אף אחד לא למד איתו חברות הבאמת.
אני
אלפה? אני
אלפה.
חוץ מהרב של סלובי, שהוא היה חברות השני. שאני פה. כן. הוא גם בסלובי הוא נקרא המקובל, כן? כלומר, שהיינו הולכים לרקוד בשמחת בית השואבה בישיבת סלונים, היינו הולכים לראות, היינו רואים את הרעת שם. כן, אז היינו הולכים לרקוד שם בכל המועד סוכות. אז הוא אף פעם, הוא לא היה עם כולם. הוא דמות אחרת. היו אומרים, הרב לורי הגיע, מי המקובל? וככה היו שואלים אותנו. כן, המקובל. היו שם, אתה הולך ורואה אותו באיזשהו מקום שם. כמו זה יהיה קטן, חייך איזה של מלאך עם שני חוצים בניה. מדרגה אחרת, אז איך למדנו? שאלות, 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 שאלות. כלומר, או שהייתי הולך אליו הביתה ושואל, מביא שאלות, או שהייתי מתקשר אליו, מדבר איתו הרבה זמן בטלפון, וזה ככה בצורה כזאת. וזוהי התשובה המעולה ביותר. ולכן אמרו בזוהר הקדוש שמועלת תשובה זו גם על חטא חמור. תשימו לב. כלומר, מי שעשה חטאים חמורים שבדרך כלל אין עליהם תשובה, התשובה הזאת, ברובד הזה, בגובה הזה, של כנסת ישראל בזוגו, זה מבשר על הכל, מחפר על הכל. והביאו שחטא זה רחמנא ליצלן פוגם בכל גימל בחינות. כן? כלומר, הוא מדבר על החטא, שזה פוגם גם בבחינת עבדים, גם בבחינת בנים, גם בבחינת כנסת ישראל בזוגו, כיוון שעל ידי חטא זה נעשה פירוד כביכול למעלה. אתם מבינים מה החטא? כן? הפרדה בין זכר ונקבה, זרע לבטלה. ולכן זה בעצם מפריד בין אבא ואמא, מפריד בין הזכר לנקבה. והשפע, במקום שיבוא לעקל את הבית, לעיקר הבית, יורד לחיצונים. אז מה עשיתם שזרקתם את יוסף לבור? מה זה אומר? איפה שמתם את הזיגוג? עם מי? עם הקליפות. כלומר, הלכתם ואמרתם ליסוד, במקום לתת לקדושה, לך תקצת המצרים. ראי יפה. הלך לאישה המצרונה, זה מה שעשוי נכת. גרמו לו ללכת להזדבג עם מצרים. וברוך השם יותר נשמע, אבל זה מה שקרה. יש שפה, יש שפה, יש הפרדה בן זון, אבל יש נוקבה בתאום הרבה, יש נוקבה אחרת שבאה במקום. זאת אומרת, בכל מקרה, זה לא נקרא שפה, זה נקרא חד ושלום ירידה של עורף למדרגת אחרות. אין רק ביקום. אם זה לא ניתן לקדושה, זה הולך לקליפה. לכן זה יורד לקליפה.
אם יש שאין להקליפה במדרגה, שהיא כמו בלוזה?
כן. זה הגלות. זה הגלות, היא בלידה הייתה. אנחנו רואים כמה נדבר, נתכף בנבילת אחד. נידה. אבל נידה זה זמני. את מבינה? זה זמני. ועוד זה זמני היום. לא היו נידות בזמן אחר. אתם מבינים את זה או לא? למה? היא כל הזמן היא בעיר היום. האישה, או שהיא בהיריון או שהיא מניקה, נכון? עד שהיא כבר לא זה ולא זה, אין לה כבר דעת. אז מה היו אומרים חז"ל? או שהיא מניקה, או שהיא בהיריון, או שהיא עכשיו ילדה, או שהיא חולה. לא היו נשים, נשים היו הולכות למקווה פעמיים בחיים אולי. כן, אחרי לידה. זה אותו דבר, מה שיש בגלל יש ברוכניות. שיוסף היה בבור, זרקו אותו לכנסת.
נכון.
לכן זה נקרא יורד לחיצונים, החיצונים נקראים בלשון התורה נחשים עקרבים, כן? שרף, נחש, עקרב וסימאון. זה ארבע חיפות תנועות. כמו זכר, כדחר, המשפיע בלא נוקבה. כלומר, יש זכר ואין נקבה. זה החטא הכי גבוה שיכול להיות. זכר בלי נקבה. וכן כיוון שחוסה בכל גופו, למה זה חוסה בכל גופו? כי הזרע הוא לא ברק מהמקום הזה. זה הכל, זה המוח, זה הכל השתתפים. כל החלקים השתתפים בחטא הזה.
התשובה העליונה בפשוט במחשבה זה במעשה וכל
הגבוה מצלמה
להשתתף בה.
נכון, נכון, נכון. לכן, כיוון שחוטא בכל גופו, נמשכה אורלה וזוהמה על איבריו. כל האיברים שלו עכשיו בזוהמה. ואורלה, כן, מה זה אורלה? כיסוי. מתח, מפריד. ואינו ראוי להיות עם המלך בבית. כלומר, המלך מרגיש את העיבות הזה והוא לא יכול להיות בשלבתו. כלומר הוא לא יכול להישאר עם המלך בבית כי הכל כולו פגום. כן?
אני מצטערת. זה שיש לנו שמי ש... ואני לא קשור אבל זה שמי שהירח בפסים זה שנקש אחר ורוצה להעיד נוגד ישראל עם הקדוש ברוך הוא.
זה מדרגה, יש קשר, אבל המדרגה היא יותר בגלל שזה התחלת הבניין. פשוט מאוד המלכות היא מתחילה בנקודה, בזמן שהיא נקודה לא רואים אותה. אחרי זה זה כל מיני עניינים, למה לא לקטרג על המשרד וזה נכון. לכן, אם עשה תשובה מבחינת עבדים שעשה נגד רצון השם, כן, העבד עשה נגד רצון אדונו, אז מי שעשה תשובה כזאת, עכשיו הוא יוצא את רצון אדונו. או מבחינת בנים, כן, על שנפגנו מוחו וליגו, כי אמרנו שהבן זה מוח ולב, עדיין לא די בזה, שהרי עדיין כליו פגומים ומזוהמים. כי עכשיו אתם מבינים מה זה, הוא פגם בעצם בכל האיברים, במחשבה, בדיבור, במעשה, כי הרי גם שהוא הוציא זרע לבטלה, הוא הגיע לקישוי, נכון? כן? זאת אומרת, לא קישוי, כן? זאת אומרת, בקישוי זה הדעת. זאת אומרת שיש לו מחשבה שמלווה את התהליך הזה. אז לכן, חז ושלום, כולו פגום. לכן כלב פגומים ומזוהמים ולא זכי למחמה אפילו שכינתה. אז הוא לא יכול לראות בחיים שלו, אדם כזה לא יכול לראות את השכינה. והיינו שאינו ראוי לייחוד העליון. זאת אומרת שזה החטא החטא החמור.
זאת אומרת שהאדם הראשון לא היה ראוי. כי הוא לא הגיע לשובה. הוא הגיע לשובה רק של הבן. וקין עוד פחות.
נכון, נכון. לכן המדרגה הראשונה היא מדרגה שהתגלתה אצל ראובן ואצל הושע.
זאת אומרת ש... עד שמופיע עם ישראל, שבט ישראל, העולם במדרגה של ירידה, ומיד, כאילו, אברהם לאט לאט עולים במדרגות שוב.
עד שלא הגענו למצרים, לא הייתה עלייה אמיתית. העולם מתדרדר,
אבל יש הידרדרות
עד ישראל. ממצרים והלאה אנחנו חוזרים למעלה. לכן אנחנו במגמת עלייה. אבל כשעושה תשובה גם בבחינה זו ומתאר חומריותו, אז הוא שמועלת על זה תשובה. רק התשובה הזאת מועילה לדבר הזה. זאת אומרת שהתשובה היא בעצם לקדש גם את הגוף. וברגע שאתה מקדש את הגוף, שהגוף שלך הופך להיות בעצם בהפנמת הרעיון הגדול הזה שהיה לפני הגוף, ואז תפריד בין הדברים, אז זה נקרא תשובה עילה, תשובה עליונה. וזה הטעם שתשובת אדם הראשון לא הייתה מבחינת העליונה. כמו שכתבה אריזה. זה אותו עניין, בגלל שהוא פגם שם. לכן הוא צריך לפרוז בכוונה, אבל למה הוא פרז? בגלל שהוא פגם לפני.
אבל אם היה עדיין...
לא, הוא לא יכול היה להישאר עם אשתו אחרי הפגם. הוא היה מביא לה רק טיפות. לכן הפרישה הזאת זה לא עצם אחר. עצם אחר זה קרה לפני. שהוא ידבק בצורה לא נכונה. לפני הזמן.
אבל זה יהיה עוד...
נכון, אבל זה נכון. כי מה מוליכת? חטאים, תרדוף רע. הרי איך אתה נותן מזון שטיפות יוצאות של זרע? זה ילדים? בפוטנציאל? אוקיי. כלומר, כל שפירת זרע לבטלה זה פוגרום, נכון? זה מיליארדים של נשמות. הילדים האלה, הרוחניים האלה, שהם כבר לא רוחניים כל כך, זה כבר הפך להיות מציאות. הם צריכים לקבל אוכל?
ברור.
ממה? איך? איך הוא ייתן להם אוכל?
חזרו
שלנו טיפות מזכות. עוד אותו אוכל, כי הרי זה הילדים של אותו סגנון. אז הם דורשים, תתן לנו לאכול עכשיו. אז האדם נכנס למנגנון שקשה לו לתת מזה, הוא מכור לזה. אדיקשן. לכן הבחינה העליונה, כמו שכתב האריזל, האדם הראשון לא זכה למדרגה העליונה, בעניין גלות מצרים, שהייתה מחמת גם זה. כלומר, כל גלות מצרים זה פשוט ביטוי לפגם הזה שנקרא ניתוק בין הקדוש ברוך הוא לבין כנסת ישראל. לכן אומר רבי נחמן מברסלב, כל גלות, לא חשוב איפה בעולם זה נקרא מצרים, איפה שלא תהיה זה נקרא מצרים. אז זה נקרא, זה שפגם בעת שיבטא בנהר זיכון. בקל שנה. לכן גם בזמן התשובה שלו, הוא ממשיך לבדוק.
זה פגם אומרים,
זה
פגם
אומרים. נכון. מצרים זה ביטוי להכל. כל הגלויות. לכן אי אפשר להתפלל במצרים. אי אפשר להתפלל בגלויות. זה היה כספי את הלב, אפרוס כפיים. משה רבנו לא מתפלל במצרים, כתפי את העיר, חייב לצאת עם ישראל כל פעם שהוא מתפלל. כלומר, אם אני נותן שיעור עכשיו בצרפת, אני צריך להגיד לאנשים, לפני שאתם אומרים, אתם שפתי תפתח, אתם צריכים לצאת מהגלות לפחות במנטל שלכם. ולפי יסוד זה,
התיקות של אדם הראשון
ש... לא, לא, כל מי שיש לך לתת נסע איתו את כל התיקון. אין מה, לא נשארם הראשון. לפי יסוד זה נבין היטב, גם חטא העגל, שהיו צריכים ג' פעמים ריצוי. כן? זה לא מיד. והנה, כן? שלוש עליות של משה, 120 יום, משה עולה. לשמיים, במרכאות. והנה במתן תורה, כן, שהיו ישראל שלמים, כן, דרך אגב, מה, למה משה עולה? כן, אבל מה זה העלייה הזאת? עצם העלייה, מה זה? ניתוק. מהעולם הזה. אתם מבינים? למה הוא חייב לחזור למדרגה של החטא עצמו, החטא עצמו זה ניתוק, אז אתה חייב לעזוב את העולם הזה כדי להתנתק מהעולם הזה. עכשיו, האידאה זה לא להתנתק, זה לחזור אחר כך. אבל זה עובר בערך ניתוק כלשהו, לכן זה לא נורמלי. ואני נביא את זה ליום הכיפורים, זה לא נורמלי להיכנס לקודש לקודשים. נורמלי זה לצאת משם. אבל בלי להיכנס אי אפשר לצאת, אז אתה נכנס כדי לצאת. יותר, מה יותר חשוב בכל יום הסיפורים? האכילה שבתוך הסוף. וסיום הסום, האכילה היא הכי חשובה יותר מכל יום הכיפורים עצמו. כי למה? כי עכשיו אתה מבקשים במציאות, באוכל, בהפנמה שלך את מה שהיית שם בעולמות העליונים. זה לא נורמלי להיות שם. אבל זה לא טבעי יום הכיפורים. מה אתה מלאך? כולך לבן, שקוף לו, אוכל לו, סותר, מה אתה? אתה כבר הולך ללמות. זה לא נורמלי. הנורמלי זה שתחזור עם כל המידע הזה, עם כל הנכס הזה, עם כל הרכוש הזה. זה מה שנאמר במצרים, ואחרי זה יצאו ברכוש גדול. מה זה רכוש גדול? למה גדול? חסד. גדול גדולה, שפה. כלומר, השפעה. מה הרכוש שיצאנו איתו ממצרים? רצון להשפיע. הנה, רכוש גדול. לכן, במתן תורה, יהיו ישראל שלמים בכל ג' בחינות עבדים, בנים, וכנסת ישראל בזוגו, זה מה שרצינו לעשות, לכן זה נקרא עשן, עולם שנה ונפש, כל הבחינות מחוברות שם. במילים אחרות, איפה חייב להיות בעצם מתן תורה? בארץ ישראל. נכון? אז יש קודמים שבעצם סיני זה גם חלק מארץ ישראל. והזוגו שנתחדש ביום מתן תורה, זה יתחדש. לכן אנחנו חוזרים לכתוב, כן, הכתובה, בספר הזה. יוצא שחטא העגל פגם בכל הלם מבחינות. חטא בבחינת עבדים, וזה שעשו נגד הציווי של לא תעשה לך פסל, ופה זה פסל דבל, זכר ונקבה. דרך אגב, הם עשו זכר ונקבה, נכון? הפסל עצמו היה דמות זכר ונקבה. וגם עצם חטא עבודה זרה, הוא מעידה במלכות שמיים. אם אתה לא עובד את השם, אתה עובד את העבודה זרה, זה מרידה במלכות שמיים. כאילו שיש לך לשלום עוד מי שנותן שפע, חוץ מהקדוש ברוך הוא. זה מה שזה אומר. יש כמה אפשרויות, כמה אלוהים, אז בשלום, שתי רשויות, חטאו בבחינת בנים, שאמרו אלה אלוהיך ישראל, אשר העלוך מארץ מצרים. כלומר, מי? מי עשי אותנו ממצרים לפי מה שהם אמרו? אלה, מה זה אלה? לא אחד. לא אחד.
ריבוי.
לא הוא. הוציא אותך, אלה אלוהיך. כלומר, כמה יש? מיליון. כל אחד באלוהים שלו. נכון. חז ושלום. אין חיבור עם האחדות האלוהית של שם הוויה. אז זה הכל פיצול. אלה אלוהיך ישראל. שזה נגד מה שמצינו בקרא, כן, בכתוב, כי יציאת מישראל הייתה בבחינת בני, כמו שנאמר לפרעה, שלח את בני, כן, את בני, וכן בני בכורי ישראל. אז זה הפך מזה, הם פגמו בזה עכשיו. אז הם פגמו גם בעבדים, הם פגמו גם בבנים, בחטא הזה. ואם כן כפרו בכל הבחינות של בנים. עכשיו, מה, איך הם פגמו בכנסת ישראל בזוגו? מה שאמרו, זה האיש משה לא ידענו מה היה לו. כלומר, אין חיבור עם האיש משה. האיש משה זה, כן, ביטוי לזה אירנטי. לא ידענו, מה זה לא ידענו? אין דעת, אין חיבור, אין ידיעה. הוא עלה לשמיים, זהו. הלך להתחבר עם קומה אחרת. אנחנו עכשיו חייבים למצוא לנו גבר אחר. הבנתם? מי זה הגבר האחר? עגל מסכה. עגל זכר, מסכה נקבה. אז יש לנו זיווג זון, חז ושלום וקליפה.
סליחה, זה גם אברהם, גם לפני משה, שרצו...
להרוג את הבנים
הראשונים,
זה עוד
פעם
אותו מנגנה.
מה זה
להרוג
את הבנים
הראשונים?
שלא יהיה...
כל הבנים לא זה היה
הראשון שחור. זה פרו, פה זה ישראל עצמה.
כן, אבל גם הוא עוד פעם עושה...
נכון, אבל פה אנחנו מדברים על חטא שלנו. כשמישהו אחר עושה לנו את זה, זה בגלל שאנחנו בעצם חווים את מה שאנחנו גרמנו. למה זורקים את הילדים למים? בגלל שזרקו את יוסף. זה אותו דבר. שלא זרקו אותו למים, כאילו זרקו אותו ליסוד של עצמו, לזרע, שלא יוצא. אז כל מי שנולד, מחזירים אותו למים. אז הוא לא יכול להוליד שום דבר.
זה כמו הקטע כמו שכל פעם זה מעגל,
אנחנו חוזרים לליבוד. תמיד, חטא זה יציאה מעלמא דייחודא לעלמא דייהודא. בסיס ויסוד התשובה של הרב קוק. כל חטא זה יציאה מעלמא דייחודא לעלמא דייהודא.
אז הרב מדבר פה על זה, האדם
הראשון, על חטא העגל. על זה נכון, אבל זה התשובה שלו, הוא פתח בתשובה, הוא אמר תשובה השם עד השם אלוהיך, הוא התבטא בצורה הזאת בפעם הראשונה. למה הקדוש ברוך הוא העביר דרכו את הנבואה הזאת ולא דרך מישהו אחר? כי זה הצטה של ראובן. לכן כפרו במשה רבנו שהוא יסוד באבא, שוב פעם בעצם הם מכרו יסוד בצורה אחרת, פעם הם מכרו את יוסף, עכשיו הם מוכרים את משה, זה אותו דבר. למה משה מתעסק הוא בעצמו להוצאת יוסף מתוך המים? כי זה אותו שורש, רק הוא עסוק בזה. המתפשט בזה הרנטין, והוא המחבר זר, נקרא מה עם המלכות, אז לא ידענו מה. בסדר? כי איפה המה? היה לא. שייך לא. אז המנה, השם מנה, גאולה, אדם, זה משה. וברגע שהוא לא מתחבר עם המלכות, אז זה חז ושלום, פירוט. כשיש פירוט כזה, מה קורה לו? הוא כאילו מוליד, הוא מת. אז לכן מה הם אומרים למשה? מה אומר להם, מה מראה להם השטן? את המיטה של משה. זה לא רק דבר של מיטה, למות. מה הם הראו לו? כתוב שם מיטתו של משה. אז איזה מיטה כתוב מיטתו של משה? בתא או בתא? זאת אומרת שהוא נעשה לו מיטה אחרת. אתם מבינים? זה לא שהראו אותו מת, שהוא ישן על מיטה. הראו אותו מזדווה כאילו חד ושלום השטן, אומר לך. אבל הוא כבר מזדווה עם מישהו אחר. הוא מצא לו פרשה אחרת. זאת אומרת, במילים אחרות, הקדוש ברוך הוא מצא לו כבר עם אחר. אתם כבר לא עם. וזה מה שכתוב לא ידענו מה היה לו. תראו כמה עומק יש בדברים. ויהויין באריזה שכתב כי עשו עגל, הנה, ברוך השם שכיוונו, דחר ונוקבה, הם עשו עגל שהוא גם זכר וגם נקבה. דבוקים אחר באחור. למה הם דבוקים אחור באחור? כי כל המהלך עכשיו מתחיל מההתחלה. כלומר, אחור באחור. עוד לא, כל מה שעשינו שהיה אמור להפוך כבר לפנים, שום דבר לא התחיל, והכל מתחיל, ועכשיו זה כבר מנגנון אחר, שיטה אחרת, עולם אחר, חיים אחרים, עם אחר, וקודשא בריך הוא אחר, חז ושלום.
זאת אומרת שפה...
הכל אחר, סיפור אחר.
פה בגלל שסופר, שבעצם חטא העגל זה ניסיון של בני ישראל, להמשיך להידבק בלמעלה, בשכינה,
נכון, בצורה לא נכונה.
בצורה לא נכונה, בגלל שהיתו אותו.
נכון. אבל זה ערב רב, עשה את זה. זה לא ישראל עשה את זה. ישראל היה פסיבי, בוא נגיד.
אז, זאת אומרת, הערב רב הגיע למדרגה כל כך גדולה, שלא ישגע לבחון את הדברים.
ערב רב בגמטרי ידע. זה נקרא המדרגה של משה. לכן נקרא לך רב כי שיחת עמך שלך משה. מי זה עמך משה? הוא לא אומר עמי, הערב רב. כלומר סוג האנשים, סוג הנשמות שיכולות להוביל למדרגה כזאת. שזה מורה על ספירתם בעניין כנסת ישראל בדיוק. כל זה פגם. ושאר הפסוקים פרשת עקב, כתב האריזל. אנחנו נמשיך בבקשה להפסיק לשאול שאלות אם אפשר. בשאר הפסוקים, פרשת עקב, כתב האריזל, כפגם העגל היה בין בזכר, בין בנקבה. למה? שעגל זה הנקבה, ומסכה זה הזכר. כלומר, כתוב שם עגל מסכה, זאת אומרת, זכר זה נקבה, נקבה זה זכר. עגל זה עיגול, זה נקבה. מסכה זה כבר זכר. ובתחילה לא אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו כל הפגם, אלא אמר לו עשו להם מסכה. לא אומר לו עשו עגל מסכה, כי משה היה מבין. הוא אומר לו רק הם עשו מסכה. מתי הוא אמר לו את זה? כשמשה היה למעלה איתו. וכן הוא בפרשת עקב, אבל בפרשת כתיסה נאמר שאמר לו עשו להם עגל מסכה. אז איך? או שהוא אמר לו את זה, או שהוא אמר לו את זה. תורה לא יכולה להגיד משהו שהוא לא אמר, או להוסיף משהו ש... אז איך יכול, איך ליישב את העניין הזה? אז יש שם מה שכותב הרמז, כן? לא, 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 הוא לא יגיד את זה. רק אחר כך ירד משה רבנו עליו השלום וראה כי עשו עגל מסכה. משה עומד מול המציאות, והיינו גם בזכר שהוא גם חמור וגם בנקבה. גם בזכר הרלוונטי, כי זה זרע לבטלה. אבל גם בנוקבה איך? פשוט מאוד, בעצם הניתוק. והנה לפי דבריו מבואר, מה שמשמע, כי גם אחר שאמר לו הקדוש ברוך הוא עשו עגל, לקח משה רבנו עליו השלום את הלוחות. נכון? למה משה מוריד את הלוחות? למה הוא אומר לו על הקדוש ברוך הוא, תשמע, אם הם כל כך מכוערים למטה, תשמור את הלוחות. אחרי זה אני אבוא, נתתדר. לא, הוא לוקח בכל זאת את הלוחות ויורד ביודעו שיש עגל. כדי לקיטם לישראל. בכל זאת, רק אחר כך שבא וראה את העגל והמחולות, שבר את הלוחות. אז יש תניעה, כבר תמרו בזה, מה נתחדש לו עשה, שלא ידע למעלה. פתאום שהוא יורד והוא רואה, הוא רואה דבר שהוא לא ראה כשהוא היה למעלה. הרי משהו הוא נביא, הוא רואה הכל. ואיין פורנו מה שכתב בזה, גם כן לא אומר לנו. לפי דבריו, הרי הקדוש ברוך הוא לא אמר לו, אלא... גם מסכה, זה מה שספורנו אומר. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא לא גילה לו את כל הפגם, הוא אמר לו רק שהם עשו מסכה. מה זה מסכה אמרנו? זכר, פגם בזכר. שהוא פגם הזכר לבד ולא, ולכן לא סבר את הלוחות. כלומר, אם רק הזכר נפגם, אז יש עדיין תקווה, הנקבה עדיין בסדר. אבל כשראה גם את הפגם במלכות, אז הוא שבר את הכל. והביאור בזה, זה המבואר, כלומר, בקשר למה שאמרנו עד עכשיו. כי גם הזכר הוא פגם בבחינת עבדים ובנים. כלומר, כל מה שקשור לזכר זה רק בנים ועבדים. נכון? הרי, מתי מופיע הנקבה? רק בכנסת ישראל בזוגו. אין בעבד ובבן מושג של בת, של נקבה. לכן, עניינו המבואר שם, שנעשה זה ירנתי, בין בקצוות בלבד, כלומר, מה זה הפגם בזכר, או בבן או בעבד? שהבן או העבד יש להם רק וב קצוות, אין להם מוחין, אין להם שכל במרכאות. מתי הילד חוצה לאבא שלו? אין לו שכל, האבא שלו אומר לו, אין לך ראש, אין לך שכל, תראה מה אתה עושה שטויות, נכון? והמלך אומר לעבדים, אין אחד פה שיש לו ראש? אתם דבילים? אז מה יש לאנשים האלה, לזכר הזה? רק בקצוות, כלומר, גוף בלי מוח. תן קטנות. ובמקום שהוא בבחינת בן לאבא ואמא, נעשה בבחינת קטנות. אז הוא הופך להיות כמו ילד קטן, לא מבין שהוא. כן, חרש, שוטה, קטן. אבל גם המלכות לא אמר לו. היינו עד כדי כך נתגום בחינת נוקבה, שלא רצו גם בייחוד של כנסת ישראל בזוגו. הוא לא אמר לו שהם לא רצו את הייחוד. וזה חמור מאוד לא לרצות בייחוד. והיינו מה שאמרו, זה האיש, משה, לא ידענו מה היה לו, זה לא אמרנו. כלומר, הקדוש ברוך הוא לא גילה הכל למשה. גם אם הוא נביא. למה? כי נביא לא מקבל הכל, אלא אם כן הקדוש ברוך הוא מנבא אותו. זה, אם לא. זה הקדוש ברוך הוא מחליט מה הוא אומר לנביא, ומה לא. אתם חושבים שבגלל שהוא נביא, אז הכל הוא רואה? זהו, וגם למי שהקדוש ברוך הוא רוצה לגלות, גם אם הוא נביא.
לא
יודעת, בפרשת עקב
הוא לא גילה, בפרשת
עקב
הוא גילה?
כן. כי מה זה כפרשת עקב? זה כבר תיקון.
זה
אחרי זה הוא כבר יכול לתקן. יישא את ראש בני ישראל. זה כבר תיקון. רטרואקטיבית הוא מגלה לו מה קרה. לכן בתחילה לקח חלוכות שהן כמו זכר ונקבה, לכן עכשיו אתם מבינים למה יש שני לוחות, לוח וזכר. למה יש שני לוחות? כי זה זכר ונקבה. חייב שיהיה ימין ושמאל בלוחות. כמבור בזור הקדוש, לכן זה זכר, הימנית היא זכרית, זכרית, והשמאלית היא נוקבית. והיינו שעדיין יש להם בחינה זו, כל עוד בזה עדיין בשלמות. אז הוא יורד עם השלמות הזאת של זכר ונקבה, זאת אומרת הוא יורד עם זיווג. וכשהוא רואה למטה שהם גם לא רוצים את הזיווג הזה, אז הוא שובר אותו. אז הלוחות נשברים. זאת אומרת, אם באמת אנחנו רוצים, בוא נגיד, לדייק, לכמה שברים משה שבר את הלוחות? לשניים. הוא הפריד את הזכר מהנקבה. הבנתם מה קורה פה? כלומר הוא משתנה למה שקורה כאן בעולם. אבל נשארה את העגל שהוא עשוי הבא אחור באחור, כן? והיינו שאינם רוצים בכל עניין הייחוד העליון, אם כן לא שייך להם הלוחות ולכן שברם. וזה מובן שקודם ביקש משה רבנו שימחול להם ונאמר וינחם השם על הרעה, כי חשב שהפגם הוא רק מבחינת עבדים, לכן ביקש חכמים למחול מבחינה זו. ואז וינחם השם על חטאם. אז הכתוב ברוך הוא אומר, בסדר, אין בעיה, אני שולח, אבל אני שולח לאיזה קומה? עבדים. תשימו לב, גם שהקדוש ברוך הוא שולח, תלוי באיזה קומה אתה מבקש סליחה. אז הוא יכול לסלוח לך, אבל על החטא של העבד. אבל זה עדיין לא נקי מבחינה אחרת אולי. לכן מסר לו את הלוחות. אומנם משה רבנו כשירד למטה עבירה שפגמו בכל ג' הבחינות, שב אל השם ואמר, אנא, חטא העם הזה, עכשיו זה העם הזה, חטאה גדולה. כלומר הם חטאו בגדולה, בנתינה, בזרע. לא רק בבחינת עבדים, אלא גם כן בכל הבחינות העליונות, אם כן צריכים שוב לבקש מחילה גם על הבחינות האלו. זאת אומרת, מזל שיש לנו את משה שהבין את הסוד הזה, שעלה שלוש פעמים כנגד שלוש המדרגות, פעם עבדים, פעם בנים, פעם כנסת ישראל, וביקש, הראני נא את כבודיך. מה זה כבודיך? עכשיו אתם מבינים מה הוא אומר לו, הראני נא את כבודיך, מה יצא לו איזה ג'וק בראש, טוב פה כדי שאני פה, תראה לי, נו, אנחנו עכשיו בזירה, תראה לי קצת מה. לא! שלא תשרה שכינה חד ושלום בעקום, זה מה שהוא ביקש. ועושה כוכבים ומזלות. אני רוצה שהשכינה תהיה רק בעם ישראל, אני יודע שזה פגם, והפגם הזה הוא כבד הקדוש ברוך הוא, אבל בבקשה ממך, אל תוציא מעם ישראל את הייחודיות הזאת. כלומר, בזכות משה שאמרנו על הסגולה, אני רואה שיש עם שלם שמגיע, והיינו מכילה על פגם בבחינת בנים, וכן, ונתרצה לו השם, אבל עדיין היו צריכים מכילה, זה היה רק על בנים, מכילה על פגם בבחינת ישראל בזוגו, ובלי זה לא שייך קבלת הלוחות השניים. כלומר, לוחות השניים זה רמז שמה? שכן מתכפר לנו העניין של הזיווג. ולכן יש לנו לוחות שניים, שזה הביטוי הממשי למה? לזיווג שני, לציבור שני. נכון, זה עוד פעם זכר בנקבת בוקים. ולכן היו צריכים עוד תשובה ובקשה, באופן שמתבאר כי בסוף 40 יום ראשונים מחל על פגם בחינת עבדים, ב-40 יום אמצעים על פגם בנים, וב-40 יום אחרונים על פגם בחינת כנסת ישראל. ומתי הוא חזר? ביום הכיפורים. זאת אומרת, מה זה יום הכיפורים? סיום של 120 יום וביטוי לזיווג כנסת ישראל בזוגו. לכן איך נקרא היום הזה? יום? יום חתונתו או שמחת ליבו? ביום חתונתו. המזמור שאנחנו קוראים, השם אורי ואישי. נכון, אמרנו אורי זה אישי זה ביום הסיפורים. ומה כתוב אחר כך? התפנני בסוכות. נכון? חג הסוכות. זאת אומרת, יש לנו הכל במזמור הזה. כל החגים הם נמצאים שם. לכן רק ביום כיפורים, במתן הלוחות, כלומר איפה זה מתן תורה אמיתי, מתי אנחנו חוגגים את מתן תורה? ביום הכיפורים. לכן אם אני שואל אתכם על מה אנחנו במרכאות מציינים את יום הכיפורים, מה קרה לעם ישראל באותו יום? הרי זה חייב להיות דבר שקורה לאומה, נכון? תמיד אמרנו ככה, מתן תורה. זה מתן תורה. זה האירוע ההיסטורי הלאומי של יום הכיפורים. זה לא רק התשובה הגדולה כאילו יום של זה, לא. אי אפשר להמשיך חג, אמרנו, נכון? בלי שיש משהו, אירוע היסטורי לאומה.
איך נתן?
נתן. בסדר? לוחות מין נעשה אז יום חתונתו. כמו שאמרו במשנה, סוף כהני. אתה מבואר איפה מכל זה כי היו שלוש פינות סליחה ולפסוידיהם ג' לשנות מכילה, סליחה, וכפרה. הנה. מכילה זה כשאתה רוצה לעשות תשובה על פינת עבדים. אז אתה מוכל. מחול, 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 מחול. כן? סליחה. בחינת בנים, סלח לנו אבינו, אבא, אז אני בן, שיחתנו, מכול לנו מלכנו, תשימו לב, מכילה מלכנו, מכילה ביחס למלך, נכון? זה מישהו למטה שמגיע לסליחות, אז נוגעים בכל הכפתורים. בסדר? אז שיפשנו, היינו סליחה בבנים, ומכילה במלכנו, שהוא בחינת עבדים. וכפרה בגמטריה אישה היינו בבחינת כנסת ישראל בזוגו, והדרך זה יש לבאר ג' זמני תשובה שהבאנו אלול עשרת ימי תשובה ויום הכיפורים. בסדר? אז בעצם אנחנו בשלוש מדרגות של תשובה שזה מתחלק שיזיקו למטה.
לא, 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 לא,
שזה מתחלק לג' בחינות תשובה שמוטל עליהם. חודש אלול התשובה היא מיתת לאלה, על הפגם בבחינת עבדים. אז באלול אנחנו כמו עבדים שעושים תשובה. כן? באי שמירת ציווי התורה בין בעשה טוב בין בשור מרע. ועל זה בא תקנת חז"ל בתקיעת שופר, כן לעורר על תשובה מבחינה זו של עבדים, שהוא עת רצון לקבל תשובה מבחינה זו. אחר כך תשובה, עשרת ימי תשובה, עכשיו אנחנו בעיצומם של אותם ימים, דירשו השם בהימצאו כראוהו בהיותו קרוב, שזה שייך בקרבת אב ובנים, אנחנו קרובים, קרובי משפחה, הוא עת רצון של קבלת תשובה מבחינה זו, ולכן כל עשרת ימי תשובה אומרים אבינו מלכנו בתפילה אחרי התפילה. למה? כי גם חודש אלו לא הולך לאיבוד, גם אבינו, גם מלכנו, כן? כאילו שביום הסיפורים היינו צריכים לומר, אישנו, בעלנו, כן. שזה כולל גם מבחינת עבדים, מבחינת בנים. לכן אומרים בראש השנה, אם כבנים, אם כעבדים, הנה התשובה שלה. זה איזה סיכמה. אם כבנים, אם כעבדים, זה ראש השנה. כי עדיין לא הגענו לכנסת ישראל. ואני שהיום יעמיד במשפט איזו תשובה עשו, ועל איזה בחינה מהם הייתה תשובה. רק על בנים ועל עבדים בינתיים. רק ביום הכיפורים. חיוב התשובה מיוחד לפני השם תתהרו, לפני השם, אתה פנים אל פנים עם השם, זאת אומרת אתה עכשיו אישה. אז אם אני הולך לבית הכנסת ואני לא מבין את העניין הזה, איך אני בא לבית הכנסת? כאדם פרטי, נכון? או כאב או כבן, לא עשיתי כלום, זה כבר עבר. ואת רצון מיוחד להגיע לכנסת ישראל בזוגו, כמו שנתבהר בפרי עת חיים, שאז חוזרת מלכות פנים בפנים עד. תשמע, אז, שזה בא בתארת הכלים, ולכן יש בו צום ומניעת התענוגים להורות על זיכוך הכלים. אני קודם כל צריך לזכך את הכלים שלי לפני הדיבור, זה מקווה. כי ביום הזה יחפר עליכם מקווה ישראל השם. ואז הוא הפלמת ג' חלקי התשובה, שזה נקרא תשובה גמורה. כמו שנאמר, השיבנו עושה מלך, ונשוב החדש עמנו כקדם. השיבנו, דהיינו מבחינת עבדים. אשם אליך ונשוב הבחינת בנים, חדש ימינו כקדם מה שעליו ברצון האמיתי שלך, בחינת הייחוד קופה ברכו בכנסת ישראל. ברכה והצלחה, מכילה, סליחה וכפרה לכולם.
מה אני עושה לבית הכנסת?
היום, היום הכיפורים שלנו הוא לא בכלל אמיתי. מה אני עושה ביום הכיפורים? עוד לא לחפש אישה. נכון.
או לשמור על החדש על הכיפורים.
נשאר משהו בזה של הפרים, אתם יודעים? הרבה חידוכים נעשו ביום הכיפורים.
תודה רבה.
תמיד כיף להגיע ומעלה ואימן.
תודה רבה.
תודה רבה.